7 או 8 במרץ, שבוע שעבר, בעיתון לבנוני בשם אל-אחבר, היה פרסום, אם לא תהיה פריצת דרך בתהליך המדיני, וחיזבאללה לא יסכים לסגת צפונה, 8 עד 10 קילומטר מהגבול, ישראל תסלים את המערכה עד כדי מלחמה. ישראל כן צריכה בסופו של דבר, עם אישור ביידן או בלי אישור ביידן, לתמרן ברפיח. כי זה כל מה שנשאר, המערכה הזאת, כדי לסיים אותה אחת ולתמיד. היו 24 גדודים של חמאס ערב המערכה, אבל נותרו 4 גדודים אחרונים עם 10,000 מחבלים ופעילי טרור ברפיח. זה כל מה שנשאר כדי לסיים את זה סופית. זה אומר שישראל מכינה את עצמה למצב שהיא תהיה בכיבוש צבאי ברצוע, עם פשיטות בלתי פוסקות. אבל ישראל לא הורתעה, ישראל בחרה בהכרעה, ישראל בחרה במה שלא טבעי לה לאורך ה-20 השנים האחרונות, זה להמשיך עד לניצחון מוחלט, והיא עושה את זה בהצלחה. זה חתיכת אתגר מול חיזבאללה. זה לא סתם למה לא נכנסנו למערכה מול חיזבאללה מההתחלה. למה, לא רק למה הם לא נכנסו, למה אנחנו בחרנו לא להיכנס למערכה הזו. אם, אוקיי, אני מתעסק אם יש פה איזו סתירה. כי אם, סטינו מהנושא בגלל העניין הדתי הזה עם חיזבאללה.
כן, לי הוא פשוט ממש מעד השביל העשירי, אני נותן לו הרבה יותר מקום, אבל אולי אני גם טועה, אני פתוח לשמוע.
אנחנו נמצאים בשלב היסטורי מאוד מסוים של המדינה שלנו. ואי אפשר להתעלם מזה, שכן יש תלות באמריקאים. ישראל היא מדינה שתלויה במערב. רוב רובו של המסחר הישראלי הוא עם המערב. ולהתעלם מזה, זה לפגוע בישראל.
טוב, האורח שלי היום הוא ממסקרי חדשות הביטחון הגדולים בארץ, רמי רחמיאל, מערוץ התוכן המצליח לאומנות. מה שלומך, רמי?
מעולה, תודה על ההזמנה.
איזה כיף שאתה פה. קיבלנו המון המון בקשות לארח אותך, אז אני באמת שמח מזה ממש. אתה סקרת את המלחמה כל יום מאז שהיא פרצה. א', מרשים ברמה אישית. מעבר לזה, מה הלקח הכי משמעותי שלקחת מעצם הסקירה עצמה של המלחמה כל יום?
מה הלקח בנוגע לישראל במלחמה או במערכה עצמה?
איך שאתה רוצה לקחת את זה.
מה הלקח? לא יצא לי להתעמק בלקחים, אפשר להפיק הרבה מאוד לקחים מהמלחמה. היום אנחנו ביום ה-159. אחד הלקחים זה שאי אפשר לדחות משהו, ואז לצפות שזה ייעלם. והכוונה שלי בנוגע לרצועת עזה, לחמאס, לג'יהאד האיסלאמי, לחזית העממית, למאבק נגד איראן, שזה סוג מסוג הדברים, אני מכוון למדיניות ההכלה בלדחות משהו. כי ברגע ש... זה משהו שנדחה, בוא נאמר, מעוד 2002, ממבצע חומת מגן. אז ב-2002, אני קצת אדבר על החלק הזה, במרץ עד מאי 2002, בשיא האינטיפאדה השנייה, ישראל יצאה למערכה גדולה ביהודה ושומרון, דיקה את הטרור, חיסלה את מערך הרקטות שהתפתח אז ביהודה ושומרון, שהיה בעצם מתווך את כל מישור החוף, אבל היא דילגה מעל רצועת עזה, יש סיבה למה. היא דילגה מעל רצועת עזה, והבעיה התנפחה. ולאורך השנים, ישראל פשוט הכילה את הבעיה הזאת, שנה אחרי שנה. מההתנתקות, שהייתה טעות אסטרטגית ובגידה בציונות, מההתנתקות, דרך לעופרת יצוקה, לעמוד ענן, לצוק איתן, לשומר החומות, ובסוף, זה הפך להיות מפלצת, מה שזה הפך להיות. אז לקח אחד זה שאי אפשר לטטא בעיה מתחת לשטיח, ולקוות שהיא תיעלם ונסתדר אחר כך, כי זה יתפוצץ בצורה יותר גדולה. זה אולי אחד הלקחים המשמעותיים ביותר.
אני ברשותך אשמח לשאול על זה כמה שאלות.
אין בעיה.
אז אלה, כאילו אם יש לך עוד לקחים, אני אשמח לשמוע גם.
אבל, לא, זה גדול בפני עצמו.
זה הכי משמעותי לגמרי. זאת אומרת, האם אתה בעצם מכיל את מה שאתה אומר, הוא נכון לגבי כל החזיתות, ונכון רלוונטי גם עכשיו, וזה משהו שאפשר להיערך לגביו כבר לעתיד?
עם מדיניות ההכלה, אם מה שאני אומר זה נכון לגבי כל חזית, כן, זה נכון לגבי כל חזית. מדיניות ההכלה נכונה לגבי רצועת עזה, היא נכונה לגבי יהודה ושומרון, היא נכונה לגבי לבנון, ואפילו נכונה במובן מסוים לגבי עיראק. עיראק, כן.
זה שתגיד איראן.
גם לגבי איראן, גם לגבי החות'ים, כי בסוף יש בעיות שכשהן מגיעות לאיזו נקודה מסוימת, ואז קל מאוד בדיעבד להגיד למה לא התפלנו בזה בזמן.
כן.
למשל גם לגבי יהודה ושומרון, אם בחמישה חודשים האחרונים חוסלו מעל 400 מחבלים ביהודה ושומרון. ושלשום הייתה... איזה סוג של הרצאה של שר ביטחון גלנט בפני לוחמי יחידת דובדבן, והוא דיבר על זה של מיטב ידיעתו, בפרק הזמן הזה, לא, אפילו באינטיפאדה השנייה לא חוסלה כזו כמות מחבלים. כלומר, להראות איזו אינטנסיביות. אז גם שם משהו הלך ונבנה, והיו לפחות 60 או 70 מבצעים חטיבתיים ביהודה ושומרון מאז תחילת המערכה. שאחד מהם נתפסו משהו כמו 400 מטעני חבלה, אם אני זוכר נכון, בטולקרם או בנור השמס, לא רחוק מפה, בעצם ממרכז הארץ. כלומר, נבנה שם איזה משהו רציני, שאם לא היה קורה, אם היינו נותנים להם ביהודה ושומרון לפתוח את המערכה כמו ברצועת עזה, גם שם זה היה מתפוצץ. אז ההכלה נכונה לגבי הרבה מקומות, גם לגבי לבנון, מן הסתם.
כן. אז אתה בעצם אומר שצריך להכיל, לחשוב על מדיניות הפוכה של כאילו לא להיות תגובתיים, אלא להיות, לא להכיל שום דבר, לקטוע אותו כשהוא מתחיל.
כן ולא. כן, כי לא, כי זה מאוד קל בדיעבד להגיד את זה. ויש מחיר למכת מנע. יש, כי אם יש, בוא נאמר ככה, זה גם תלוי מי עכשיו נשיא, כי אם ביידן הוא נשיא מאוד פרו-ישראלי, בניגוד למה שנהוג לחשוב. וכי אם עושים, אם אני עושה את ההשוואה לצוק איתן ב-2014, לאובמה, אובמה מאוד הגביל את ישראל. בימי אובמה, ישראל לא יכלה להביא למיטוט חמאס, כמו שהיא יכולה להיום, תחת ביידן. אז כן, זה תלוי בהקשר של מה שקורה באותו הזמן. זה לא תמיד שאפשר להביא להכרעה. והכרעה, המכת מנע, כשאתה מותקף, יש לך לגיטימציה לצאת בהתקפה גדולה. ישראל היא לא עם לבדד ישכון. אי אפשר פשוט להתעלם מהעולם ולהגיד, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים לעשות. כן, יש מערכת בינלאומית שאנחנו חלק ממנה ולא יכולים להתקיים בלעדיה. תמיד צריך להתכונן לאחרי האויבים, ותמיד צריך למצוא את ההזדמנות. העניין הוא שכשההזדמנות הרבה מאוד פעמים עולה בדם, ובין אם תהיה עכשיו בטבח של השיבה באוקטובר, ובין אם תהיה, אם חוזרים עוד פעם לחומת מגן, עם הפיגוע במלון פארק, ש30 נרצחו בפיגוע אחד ו-160 נפצעו, פשוט של מחבל מתאבד אחד. והאדם הזה איפשהו נותן ישראל את הלגיטימציה לצאת למערכה גדולה.
אתמול היה קטע של ביבי יצא עליו מול
כן,
כל
באיפאק.
העולם. כן,
באיפאק. כן. בנוגע לביידן, ביידן הוא נשיא ארצות הברית, הוא לא נשיא ישראל. ארצות הברית תומכת בישראל בהתאם גם להשקפה של הנשיא עצמו ולמפלגה, גם לדעת הקהל מבית וגם בהתאם לאינטרסים שלה. האינטרס הראשי של ארצות הברית בשנים האחרונות בנוגע למזרח התיכון, זה ליצור קואליציה בין ישראל לסעודיה ומדינות המפרץ הפרסי, שתהיה כמו ברית צבאית נגד איראן, ותשמש כמשקל נגד לאיראן, בזמן שהיא נסוגה למזרח אסיה, ומכינה את עצמה לשעת הכושר נגד סין, ששם זה האתגר הכי גדול של האמריקאים, סין. כרגע בחודשים האחרונים שכחנו מסין בגלל ההתמקדות באיראן, אבל זה לא נעלם. וביידן, אם להאמין לדיווח של וול סטריט ג'ורנל, שזה עיתון אמריקאי שהוא מקורב לממשל האמריקאי, ויש הרבה מאוד הדלפות מהממשל לאותו עיתון, עד דצמבר, ולפני 3 חודשים, הנתון הזה, מתחילת המלחמה דצמבר, ממשל ביידן העביר, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 29,000 טילים ופצצות מדויקות לישראל, שהיא זקוקה לזה גם למערכה בעזה, וגם לשעת הכושר במערכה בחזית הצפונית. עד כה, מתחילת המערכה, למרות כל מיני איומים של ביידן, הם המשיכו לתמוך בישראל במועצת הביטחון של האום. ישראל לא יכולה להמשיך את המערכה בלי התמיכה הזאת במועצת הביטחון של האום, כי אם יש החלטה שם נגד ישראל, כשישראל צריכה להפסיק, והיא לא מפסיקה, היא פתוחה לסנקציות. זה לא, עוד פעם, אנחנו לא עם לבדד ישכון שמנותק מהמערכת הבינלאומית, ואנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים.
כן.
תיאורטית, אז נעשה רצח עם ונרצח כל ערבי ברצועת עזה, ונתין מצור ונריב אותם עד האחרון. ואנחנו לא יכולים לעשות את זה, גם אם היינו מאוד רוצים לעשות את זה. וביידן תמך בישראל, עד כמה שאפשר, ומנגד יש לו את האינטרס האמריקאי שמנוגד לאינטרס הישראלי. והאינטרס האמריקאי זה היצירת קואליציה הזאת, ובשביל ליצור את הקואליציה הזאת, הוא צריך את התמיכה של מדינות ערב. והוא יקבל את תמיכת מדינות ערב, בין היתר, בהכרה במדינה פלסטינאית, ביהודה שומרון ורצועת עזה, תחת הרשות, או לפחות מראית עין של התקדמות למדינה פלסטינאית, לפחות מראית עין של תהליך מדיני, זה, ושעכשיו הוא נמצא, הוא כנראה ינצח בפריימריז במפלגה הדמוקרטית, אבל הוא מתמודד עכשיו בשנת בחירות. בעוד 8 חודשים יש בחירות בארצות הברית, ככל הנראה, זה עדיין לא סופי, אבל רוב הסיכויים הוא נגד טראמפ בסבב חוזר. ודעת הקהל מבית בארצות הברית, עם השנים הפכה להיות הרבה יותר פרו-פלסטינאית, מאשר פרו-ישראלית כמו בעבר, במיוחד בקרב הדור הצעיר. והוא תמך בישראל מעל ומעבר, בהתאם לאינטרסים שלו. לכן אני אומר, שביידן פרו-ישראלי, ואי אפשר לצפות שהוא יעשה מה שנשיא ישראלי או ראש ממשלה ישראלי עושה, כי הוא עדיין מדינה אחרת.
כן, אבל הטענות ממש הספציפיות של ביבי מאתמול, אתה לא יכול ביד אחת להגיד לנו, כך תפרק את חמאס, ביד השנייה להגיד לנו, אתה יכול לעשות זה עד הראשון בינואר 24 לצורך העניין. אתה מבין? זה כאילו כובל את ידינו באופנים דיפלומטיים עבור קולות, באמת כמו שאתה אומר, בפריימריז בדמוקרטים. אז זה כאילו, אפשר לטעון שהוא לא באמת פרו-ישראל, אלא שזה איזושהי תזה שהוא, כשנוח לו הוא מקדם, כשלא נוח לו הוא לא. והשאלה היא גם האם טראמפ שונה ממנו באופן הזה. אני חושב שכן, דרך אגב. כאילו, אני אשמח לשמוע מה אתה חושב. אבל גם נגעת בהבדלים, הוא מנסה לי ליצור, הרי אמרת, קואליציה של מדינות ערב, הוא צריך לגיטימציה של מדינה פלסטינית. אז כאילו, יש הבדל בין קטר לאיחוד אמירויות, לסעודיה, על מי בדיוק דיברת, וכאילו, התבהר לי, כאילו, אני צריך שם איזושהי הבהרה, כאילו, לא הבנתי את הטענה.
אז קודם כל, בנוגע לנתניהו, ומה שנתניהו אמר אתמול, נתניהו, ככל הנראה, מנסה ללחוץ על ביידן, דרך קהל פרו-ישראלי בארצות הברית, דרך איפאק, שביידן לא יכול להתעלם, בגלל ההשפעה העצומה שיש ללובי הישראלי בארצות הברית, הוא מנסה ללחוץ עליו, כדי להעריך עד כמה שאפשר את התמיכה האמריקאית. כרגע, נכון לעכשיו, נכון, היום זה היום ה-159 למערכה, למלחמה, ונכון להיום, ה-13 במרץ, נכון להיום, ישראל, מה שעומד עכשיו על הפרק, זה ביידן מצפה מישראל גם לקבל את התהליך המדיני הזה, אבל גם שישראל תדחה את התמרון הקרקעי לרפיח, כן. שבעצם היא הסוף של המלחמה, כאילו זה השלב האחרון, או הלפני האחרון של המערכה, כי יש עוד את העניין של המעבר לכיבוש הצבאי, הוא מצפה מישראל לעשות את זה רק עד התשעה באפריל, עד סיום חודש הרמדאן, בגלל הרגישות של החודש הזה בקרב מדינות ערב ובקרב מוסלמים גם בארצות הברית וגם במזרח התיכון. ועד שישראל תפנה את האוכלוסייה הצפונה מרפיח, את ה-1.4 מיליון ערבים שיש שם, תיצור איזה מסדרון הומניטרי, חלוקת מזון, כדי למנוע רעב, יש משהו כמו 25 הרוגים מרעב עד עכשיו ברצועת עזה, בצפון הרצועה. והוא מצפה שהיא תעשה את זה, ורק אז תפתח בתמרון מרפיח. ביידן לא מתנגד לעצם התמרון ולעצם חיסול חמאס. הוא רוצה שחמאס יושמד, כי הוא רוצה שישראל תכבוש את הרצועה, אבל תמליך את הרשות הפלסטינית.
כן.
פשוט הוא רוצה לעשות זה בתנאים מסוימים. ולישראל זה לא טוב ההפסקת אש הזאת, לישראל זה לא טוב לחכות עד אחרי הרמדאן, היא רוצה לסיים את המערכה כמה שיותר מהר. אז פה יש את המחלוקת הזאת.
כן.
וכשנתניהו יצא בנאום הזה, הוא רוצה ללחוץ, במרכאות ללחוץ על ביידן מימין, מתוך ארצות הברית.
הוא די אומר, אנחנו ניכנס גם אם אתה לא רוצה.
וגם אם תהיה עסקת חטופים, לא תהיה, יש הרבה מאוד רעיונות של נתניהו שחוזר על זה, של כל האישים הישראלים. אז זו המטרה למה. שגופים מסוימים בארצות הברית שתומכים בביידן, או תומכים במפלגה הדמוקרטית, או מצביעים לביידן, שיש להם יותר עמדה פרו-ישראלית, ישקלו פעמיים כן או לא, כדי שהוא ייתן לישראל את הערכה הזאת. כמו שעל ביידן, מנגד, יש את ה... שוב פעם, במרכאות מצד שמאל של המפה הפוליטית בארצות הברית, להפסיק לתמוך בישראל. כי יש המון הפגנות בארצות הברית, גם הרבה פעמים בשימוע, בסנאט האמריקאי, בינים שיהיה בלינקן, מזכיר המדינה האמריקאי, שרואים כל מיני פרו-פלסטינאים עם ידיים אדומות, כאילו אתם אחראים לדם וכדומה. אז זה בקשר לזה, מה הייתה השאלה השנייה?
עם המדינות ערב וההבדל.
כן, אז מי...
יש לי עוד שאלות עכשיו פה, אבל
מי,
כן.
מי בדיוק בתוך הנורמליזציה?
אלה שצריכים לטענתך לתת לו לגיטימציה בשל זה שהם יראו שהוא עושה פעולות למען מדינה פלסטינית דווקא.
כל מדינה ערבית וכל מדינה מוסלמית, אין אחת ספציפית. יש...
ובאמת, זה כולן, גם סעודיה ואיחוד האמירויות?
כולן, לכולן זה חשוב. בגדול, הסוגיה הפלסטינאית היא לא באמת, לרוב מדינות ערב והאסלאם, זה ריאליסטית, זה לא באמת משנה כלום. זה עניין של דעת קהל. ויש למשל סקר דעת קהל של המכון, המרכז הערבי זה נקרא, מכון מחקר קטרי אמריקאי, שהוא היה זמן קצר לאחר הנורמליזציה בסוף 2020, תחילת הנורמליזציה, שנשאל האם אתה מסכים שהמדינה שלך תכיר בישראל מבחינה דיפלומטית. ברוב המוחלט 90 משהו אחוזים לא מוכנים להכרה בישראל. ולמה, מאיזו סיבה, ואז כשנשאל איזו סיבה, כולל אפילו מצרים או ירדן, מדינות השלום, הכי הרבה זה היה אלג'יריה, 99 אחוז מהאוכלוסייה נגד. וכשנשאלו מה הסיבה?
ג'נסייד, אפרטייד.
כן, אפרטייד, שאי דיכוי הפלסטינאים, מסיבות דתיות, שישראל היא מדינת טרור, שישראל לא קיימת, אני לא צריך להבין מה הכוונה שישראל לא קיימת, אבל כל מיני סיבות כאלו. וכשבית המלוכה הסעודי, שהוא, למה דווקא סעודיה? כי סעודיה מחזיקה במכה ומדינה, המקומות הכי קדושים לאסלאם. וכשבית המלוכה הסעודי, אם הוא מכיר בישראל, זה אמור להיות, לפחות בתיאוריה, כמו תגובת שרשרת, ששאר מדינות ערב האסלאם מכירות בישראל. והדבר הזה מתרחב, ואפשר ליצור את, מבחינת ארצות הברית, גם מבחינת ישראל, ליצור את הקואליציה, להרחיב מסחר, יש לזה הרבה מאוד השפעות חיוביות על ישראל. תלוי בתנאים, זה רגע חשוב להדגיש, זה תלוי בתנאים לנורמליזציה. כי אם התנאים זו מדינה פלסטינאית, אז בשום פנים ואופן. כי זה אסון לישראל, מדינה פלסטינאית. אבל, אז זה אפשר לדבר על זה אחר כך, אבל, אז אם סעודיה, כמחזיקת מקה ומדינה, שאיראן מתחרה בה להגמוניה בעולם המוסלמי, כשטורקיה התחרתה בה, כשבעבר מצרים, לפחות לא מבחינה דתית, אבל לפחות מבחינה מדינית התחרתה בה, או עדיין מתחרה בה באיזה מקום מסוים. אם היא עושה את זה, היא צריכה לקבל איזו תמורה. והתמורה שהיא מציגה לקהל, לקהל מבית ולמדינות אחרות, זה אנחנו מימשנו והצלנו את אחינו הפלסטינאים, כן. אחינו לאומה האסלאמית. שלפעמים זה יכול להיות מצחיק, בגלל שמצרים סוגרת את הגבול, ומוכן לתת להם למות עד האחרון, אז אתה יכול לשאול את עצמך איפה בדיוק הרעות ביניהם, אבל לא משנה. והדרישות של סעודיה, לפני שפרצה המלחמה, הדבר שהיה על הפרק היה נורמליזציה עם סעודיה. זה הדבר שחזר עצמו הרבה בחדשות, ששר התיירות הישראלי הגיע לסעודיה, ששגריר ירדן, שגריר סעודיה בירדן, לראשונה נציג סעודי, הוא הגיע לישראל, והנה התקדמות, ויש פריצות דרך, והרעיון של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ברשת פוקס ניוז, אם אני זוכר נכון, ב-11 בספטמבר, שדיבר על כך שממש קרובים כבר להכרה בישראל, אז הנה הכל טוב ויפה, אבל היו כמה דרישות לסעודיה. הדרישות היו הכרה בתוכנית הגרעין האזרחית שלה, אפשרות בעצם שהיא תעשיר אורניום בצורה עצמאית ותמחזר אורניום, שבעצם זו צורה עקיפה, יכולת גרעינית, נשק גרעיני, קידום יותר מסחר עם ארצות הברית, ברית צבאית עם ארצות הברית, שהיא תהיה, שכחתי בדיוק את המונח הזה, אבל בעלת ברית צבאית עם ארצות הברית, שלא חברת נאטו, שהיא לא תהיה חייבת לעזור לארצות הברית, אבל שהיא תהיה מחויבת לקבל עזרה מארצות הברית בשעת הצורך.
עד פה נשמע לי טוב.
העניין הוא שהאינטרסים מדינות יכולים להשתנות מאוד מהר.
נכון.
אם אין אויב... ישראל וסעודיה התקרבו לנורמליזציה משתי סיבות, גם מהסיבה של האיום האיראני המשותף, שלא ישראל ולא סעודיה יכולות להתמודד מול איראן לבדן, וגם בגלל הצורך של סעודיה לעשות רפורמה בכלכלה שלה. אלו היו שתי הסיבות למה, העיקריות למה. וגם עם הנסיגה האמריקאית מהמזרח התיכון שהחלה ב-2011, אבל עכשיו זה יוצר קרבה, אבל ברגע של סעודיה יש גרעין, וברגע שהפכה להתפתחה כלכלית, ואנחנו בשעת 2030, 35, 40, ופתאום נניח איראן ירדה בכוחה, אז דברים משתנים. אז כשנותנים למדינה, נניח, לאויב שלך, או לידיד החדש שלך להתחזק, צריך לצאת מנקודת הנחה שמתישהו עלול להפוך להיות עוד פעם אויב.
יש עידית בר, אני לא יודע אם אתה מכיר אותה, היא התארחה פה, והיא כזה, יש התקשורת שלה, okay. של העולם הערבי דווקא, והיא ממש מספרת על שינוי דרסטי וקיצוני mm-hmm. מאוד, בין שמייצר הבדל, בין קטר לבין איחוד האמירויות וסעודיה, בחינוך, בהכל, יש שם כאילו רדיקליזציה של האסלאם. אז זה מה שאני מתכוון. אני חושב שכאילו אנחנו צריכים לתת יד בפיתוח של, או שלא, תתקנתי מה אתה חושב.
זה שיש, אוקיי. כל סעודיה בברית הגנה עם ארצות הברית עוד מ-1945. זה לא משהו שהוא חדש. כן, מוחמד בן סלמן מנסה ליצור איזו לאומיות סעודית חדשה, לשלב נשים בשוק העבודה. אפילו יש גיוס לראשונה של נשים לצבא הסעודים לפני שנתיים או שלוש, כדרך לחזק את המדינה. אבל זה שהיא לא תהיה אסלאם, נניח סעודיה הייתה חילונית. יש הרבה מדינות של חילוניות שנלחמות אחת בשנייה. רוסיה ואוקראינה הן חילוניות. זה שמדינה היא דתית או חילונית לא הופך אותה להיות פחות או יותר אגרסיבית. זה לא פתאום משנה את האינטרס הוא אינטרס של מדינה.
כן.
ההישרדות וכוח ותחרות הוא מעל דתיות או חילוניות. זה וואלה. פחות משנה. אני חושב, כי עוד פעם, גרמניה נאצית היא לא בדיוק מדינה דתית נוצרית.
יש היתנו שזה לא דתית נוצרית, אלא דתית נאצית.
אז בוא נאמר, הדטרמיניזם, לא דטרמיניזם, אבל הפונדמנטליזם הוא לאו דווקא דתי. אתה יכול תמיד למצוא סיבה למה להיות. אני יכול להגיד גם דתי אבולוציונית במרכאות.
כן.
אז זה קצת שונה, אבל...
אני מבין.
אז אם נניח, אז מה שאמרנו מקודם, אם אנחנו מגיעים לספטמבר, חוזרים לספטמבר 23 לנורמליזציה עם סעודיה, אז אלו היה התנאים, ואחד התנאים האחרונים ברשימה, גם עוד אחד מהרשימה הזאת היה שלקבל מטוסי F-35 ונשק שובר שוויון, שמבטל את היתרון האיכותי של ישראל במזרח התיכון, אבל היה הכרה במדינה פלסטינאית. ושזה אומר, הרשות הפלסטינאית תהיה עם מדינה ביהודה ושמרון, מזרח ירושלים ורצועת עזה. ואז אנחנו נסכים להכיר בישראל. אבל מן הסתם שישראל לא יכולה לקבל דבר כזה בשום פנים ואופן. מדינה פלסטינאית זה שלב לפני השמדת ישראל. אם אתה רוצה להשמיד את ישראל, תקים מדינה פלסטינאית, תחזק אותה, ואחרי זה תתקדם. זה חלק מתורת השלבים של אשף. אז אי אפשר לקבל את זה. מה הייתה השאלה הבאה?
לא, זה אנחנו עוד שם, כאילו, אתה היית באמצע לפרט את זה, ואז סטינו מזה, אני שמח דווקא שחזרנו, שכאילו פירטת את ה... היינו בתוך התמיכה האמריקאית בנו, ואני שואל גם, אתה אומר שביידן החוץ וכל, יש דיון ממש גדול היום, שזה מה שלדעתי מרעיש במה שקרה אתמול, זה בעתלות של ישראל בארצות הברית, היא למעשה מחלישה אותנו. האם אתה חושב שזה נכון? האם אפשר להסתדר פה בלי ארצות הברית, או שאנחנו באמת מדינה בחסות ארצות הברית?
ברור, אנחנו עדיין מדינה בחסות ארצות הברית. קודם כל, מה זה להסתדר בלי ארצות הברית? ארצות הברית היא שותפת הסחר הכי גדולה של ישראל. אחרי זה האיחוד האירופי כיחידה אחת. כלומר, ארצות הברית לוודאי יותר מכל האיחוד האירופי ביחד. ארצות הברית מספקת לישראל את מרב הטכנולוגיות המתקדמות שלה. מספקת לישראל למיטב ידיעתי את מרב החימוש שלה. להסתדר בלי ארצות הברית, זה לא ריאלי באמת. אני יכול להגיד, בוא נלך נטבח ברצועת עזה. אבל אז, זה לא עובד ככה. אי אפשר להסתדר בלי ארצות הברית. ישראל כן צריכה. מדינה לא נבנית ביום אחד. גם העצמה לא נבנית ביום אחד. ישראל של היום היא הרבה יותר חזקה מישראל של לפני 20 שנים או לפני של 40 שנים. וישראל של עוד 20 שנים ועוד 40 שנים מהיום תוכל להיות הרבה יותר חזקה מישראל של היום. זה תלוי בהתפתחות. אנחנו נמצאים בשלב היסטורי מאוד מסוים של המדינה שלנו. ואי אפשר להתעלם מזה. שכן יש תלות באמריקאים, ואנחנו לא יכולים בלי התלות הזאת, ואנחנו לא יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לעבור את הקו האדום. נניח, בהתחלה הממשל ביידן נתן לישראל עד ה-30 בדצמבר, לפי הפרסום, כשבלינקן הגיע לישראל, בדיוק יום או ימיים בסוף נובמבר 23, כמה ימים בודדים לפני שנגמרה הפסקת האש היחידה שהייתה עד עכשיו המלחמה, נתן לישראל עד ה-30 בדצמבר. עברו כבר חודשיים וחצי מאז. ישראל עדיין ממשיכה, כי ביידן עדיין יש לו את הדעת הקהל הפרו-ישראלית מבית, שהוא גם לוקח בחשמול כמו את הדעת הקהל הפרו-פלסטינאית מבית. אז אנחנו לא יכולים בלי ביידן, אנחנו לא יכולים, סליחה, לא ספציפית בלי ביידן.
בלי ארצות הברית.
לא יכולים בלי ארצות הברית, אבל כן, אם נניח עכשיו הברירה היא או לא להמשיך את התמרון ברפיח, כדי להימנע בוא נאמר, מאי-וטו אמריקאי ואפשרות לסנקציות, אבל להשאיר את חמאס בשלטון, את ארבעת הגדודים האחרונים שנותרו ברפיח, ואיזשהו שיקום אפשרי של חמאס, או לתמרן ברפיח, ולהשמיד את ארבעת הגדודים האחרונים, ולכבוש את ציר פילדלפי, ויש סיכון לסנקציות, ואיזו פגיעה במלאי התחמושת הישראלי, אז כן צריך לקחת את הסיכון הזה, כי בטווח הרחוק, התועלת תהיה הרבה יותר גדולה. מאשר אם לא נעשה את זה.
לפני שניכנס ליכולת הצבאית לתמרון וביכולת לפרק בכלל את חמאס, שמרתק אותי לשמוע מה אתה חושב על זה, כי נשמע שאתה חושב שאפשרי ויקרה. אז אני רוצה עדיין ברשותך להישאר על העניין הזה עם ארצות הברית. יוסיאן שהיה פה ודיברנו על זה גם לפני שפתחנו את המצלמות, הוא ממש טוען למשוך אותנו לכיוון של ההפך מליברליזם, זאת אומרת מינימום תלות. והוא אומר שזה מה שיחזק את ישראל, והתלות הזאת מחלישה אותנו. אני חושב שהרבה מהמאזינים חושבים ככה גם, השאלה אם זה פשוט נראה לך משהו.
תלות מבחינת מלאי תחמושת?
מלאי תחמושת בעיקר, אבל גם כלכלי כללי.
בוא נאמר ככה, קודם כל, מבחינת המלאי תחמושת, מן הסתם אני מסכים עם זה. כאילו, אם אנחנו מקבלים מהם את התחמושת, וביידן יכול לאיים בישראל, אם לא תעשו ככה או לא תתמרנו, מפסיקו לתת לכם את התחמושת, אז ודאי, גם נתניהו הצהיר הזה, אני לא זוכר את התאריך, אבל מתישהו בינואר, שאחרי המלחמה, יהיה את התקציב חדש, והוא דיבר על היקף של עשרות מיליארדי שקלים או דולרים, אני לא זוכר מה היה מונח, אבל כן. כדי לבנות את כל התעשיות מההתחלה. שזה אומר שקצת יוקר מחיה הרבה יותר גדול בישראל.
קצת, כן.
ובלשון המעטה. ממש. כי זה יגיע, זה לא, זה משהו שאנחנו נוציא 50 מיליארד דולר, וזה לא יגיע על חשבון משהו. אבל בוא נאמר, וזה קרה, יש לנו את המלאי תחמושת, איכשהו, כמו מן מהשמיים זה הגיע. עדיין יש את העניין של הווטו האמריקאי. ואם יש וטו, אם יש החלטה במועצת הביטחון של האום, שישראל חייבת לעצור את המערכה לצורך העניין, והיא לא עושה את זה, ישראל פתוחה לסנקציות. זה אומר שחברות ישראליות, חברות, בתור התחלה, חברות ממשלתיות, פתוחות לסנקציות, וזה כן יפגע בכלכלה. והאם אנחנו מוכנים לעשות את זה? האם אנחנו מוכנים למצב שבו יש על המדינה סנקציות, והכלכלה נפגעת, וגם אם במועצת הביטחון של האום, יש החלטה שישראל לא מצייתת לה, שהתקבלה פה אחד, או לאו דווקא פה אחד, פשוט עברה, היא כן צריכה להיות פה אחד, כן? עוד פעם, טעות שלי, היא כן צריכה להיות פה אחד, במועצת הביטחון של האום, בגלל זה הווטו, אם ההחלטה התקבלה, וישראל לא מצייתת לה, היא גם, יש לה, לאיראן לגיטימציה בינלאומית לתקוף את ישראל מבחינה צבאית. אז שוב, אי אפשר להתעלם מזה. אני גם יכול להגיד שבוא נחסל את כל רצועת עזה, בוא נרעיב אותם למוות, ונתעלם ממה שהעולם אומר, אבל זה לא עובד ככה. זה אומר שחשבונות בנק של ישראלים, שחברות ישראליות יהיה נתח הסנקציות, ואז כל אחד בישראל ירגיש את זה. ישראל היא לא מדינה אוטרקית, היא לא מדינה שהכלכלה שלה מנותקת מעולם. איראן כן פיתחה כלכלה כזאת, אבל איראן תחת סנקציות מ-1979, היא הספיקה לפתח את הכלכלה של... היא הספיקה, היא באורך עשרות שנים האלו, לעבור למצב שהיא מבריחה נפט ומבריחה גז, וגם זה בזכות זה שיש לה את סין, שמקבלת את הנפט והגז שלה ומוכנה לשלם לה, זה בזכות זה שיש לה את רוסיה, שגם תחת סנקציות ויכולה לסחור איתה, אבל ישראל היא מדינה שתלויה במערב. רוב רובו של המסחר הישראלי הוא עם המערב, ולהתעלם מזה, זה לפגוע בישראל.
אז איך בפועל אפשר לנצח ככה? ואני איתך, כאילו אני רוצה ללכת איתך גם יותר לעומק.
כן לתמרן ברפיח, ואני דווקא חושב שעדיף שאנחנו נעשה את זה ברמדאן. לאו דווקא ביום הראשון של הרמדאן, אבל באמצע או לקראת סוף הרמדאן, כי יש לזה גם עניין סמלי, כדי לשבור את המיתוס של הרמדאן, שזה זמן שמפחדים ממנו, או כביכול צריך לפחד.
זה גם מה שהם עשו לנו כביכול עם שמחת תורה.
שכן, גם נקמה. לטענתם, כן. הנקמה זה דבר חשוב. אני אישית בעד נקמה. אני חושב שלנקמה יש ערך בפני עצמו. גם ערך הרתעתי כלפי הצד השני, וגם ערך, בוא נאמר, לא יודע אם משמר תהיה המילה הנכונה, אבל ערך משמר כלפי חזרה אלינו. שפגעו בנו, שאזרחי ישראל, אל תעזבו את הארץ, של אל תפחדו לחיות פה, כי אם משהו קורה, אנחנו נגן ואנחנו נממש עד הסוף. נקמה זה דבר חשוב. נקמה זה לא דבר ברברי במרכאות או של העבר, הוא דבר שגם כל עוד האנושות קיימת כמו שהיא קיימת, קיים לתמיד. אז ישראל כן צריכה בסופו של דבר, עם אישור ביידן או בלי אישור ביידן, לתמרן ברפיח. כי זה כל מה שנשאר, המערכה הזאת, כדי לסיים אותה אחת ולתמיד. היו 24 גדודים של חמאס ערב המערכה. היו 30 אלף בחמש חטיבות שונות, 30 אלף מחבלים, ש-14,500 מהם היו בצפון הרצועה, בשתי חטיבות הצפוניות. בצורה רשמית, 19 מהגדודים האלו פורקו. וכשהכוונה פורקו, זה אומר שכל השרשרת הפיקוד מהמגד ועד הממפאים חוסלו, או לפחות רובם חוסלו, המחבלים התפזרו, לפחות מחציתם חוסלו או נפצעו. לפי הצהרה של נתניהו עוד מ-11 בפברואר, 13,000 מחבלי חמאס חוסלו, כלומר כמעט חצי. אז יש התקדמות מאוד משמעותית לקראת זה, אבל נותרו 4 גדודים אחרונים עם 10,000 מחבלים ופעילי טרור ברפיח. זה כל מה שנשאר כדי לסיים את זה סופית. ויש עוד שארית שיש בעיר במרכז הרצועה שנקראת דיר אל בלח. מעבר לרפיח השארית המתפקדת האחרונה. יש גם מכון מחקר אמריקאי בשם ISW שאומר שגם ברפיח, למרות שישראל אמרה שהיא סיימה לפרק שם את כל הגדודים, שעדיין יש איזה גדוד שנקרא אל קררה, שחטיבת ביסטח עכשיו מפרקת אותו עד הסוף. אז זה כל מה שנשאר. רפיח וציר פילדלפי. עכשיו, ישראל צריכה להיכנס, לכבוש את רפיח, לכבוש את ציר פילדלפי, להכניע את הגדודים האלו, ומשם היא עוברת למצב של כיבוש צבאי. היום שהמלחמה הזאת לא תיגמר, באיזו הסתערות על רפיח, הנפת דגל ישראל, יש את התמונה של סיום מלחמת העולם השנייה, כשהצבא הסובייטי מסתער על ברלין, אחרי כמעט חודש של קרב, ומגיעים לרייכסטאג, מפוצצים את צלב הקרס, מניפים את הדגל האדום ואת התמונה של סיום המלחמה. זה לא מה שיקרה פה. פה לא תהיה תמונה כזו של סיום המלחמה. תהיינה תמונות שנראות כמו סיום מלחמה, שרפיח נפלה, הגענו לקו החוף דרך, לאורך ה-12.5 קילומטר של ציר פילדלפי, הגענו, אבל מכאן עדיין יהיו עוד אלפי פעילי חמאס, ועוד אלפי פעילי טרור אחרים, שיהיו בתוך האוכלוסייה, וימשיכו להילחם בישראל. גם אם תהיה איזו עסקת חטופים כלשהי, במהלך הזמן הזה, עדיין יהיו עוד עשרות חטופים, מגופות חטופים, שאיפשהו יהיו בתוך האוכלוסייה. ובהתחלה אמרתי על מבצע חומת מגן, שמבצע חומת מגן נגמר בעשרה במאי, האינתיפאדה לא נגמרה. אחרי זה משהו שנקרא גאות ושפל. גאות ושפל זה עוד לפני כן, אבל משהו שנקרא גאות ושפל, זה אומר שאם מדמיינים איזה גרף כזה שזה יורד, אז כזה בצורה כזאת, אבל לאט לאט זה יורד, אבל מדי פעם יש פיקים למעלה. ככה זה עם הפיקים בטרור ברצועת עזה. הדיכוי של שארית הטרור תימשך שנים קדימה. עד לתוך 2026, 7, 8, אפילו ב-2028, אנחנו בזמן כיבוש צבאי של רצועת עזה, זה יהיה אפשרי לשמוע על פשיטות ומעצרים בדיר אל בלח, או בשכונת זיתון בעזה, או בעיירה אל קררה, או באבא סן אל קבירה במזרח לחאן יונס, שתמיד צהל יפשוט פנימה. ישראל מכינה את עצמה, גם אם לא מצהירה בזה בצורה, היא כן מצהירה על זה נתניהו כן הצהיר על זה שהשליטה הביטחונית ממערב לנהר הירדן תמיד תישאר של ישראל. הוא לא אמר את המילה כיבוש צבאי, יש לזה קונוטציה שלילית, ומבחינה דיפלומטית עדיף לא להגיד את זה, אבל הכוונה היא כיבוש צבאי. וישראל כבר לאורך, ב-24 בינואר, אז הייתה את התקרית שהיום הכי עקוב מדם, ש-24 חללים באותו יום, והיו 21 חללים מגדוד הגנה, גדוד מילואים, שפעלו לתיאור השטח, והם היו חלקם, יכול להיות שהם פשוט היו ברענון או משהו, אבל היו באיזה בית שבדיוק היה בתהליך מלכוד, ונונטט פגע ו-21 נהרגו. והתקרית הזאת גרמה, כאילו הפכה להיות קצת סנסציה, ופחות בתקשורת הזרה, והיא גרמה לכך שבלינקן גינה את ישראל, מזכיר המדינה האמריקאי, כי הוא התנה את התמיכה בישראל מהיום הראשון במערכה, באי גירוש הערבים הפלסטינאים, באי סיפוח של רצועת עזה ובאי צמצום השטח של הרצועה. והתקרית הזאת, מה שהיא גרמה לכך, שנחשף שישראל, קילומטר מהגדר פנימה, יוצרת אזור חיץ, לפי ניתוחי לוויין של וול סטריט ג'ורנל עשו, יש שם 2,000 ומשהו מבנים ברצועת חיץ הזאת, עד לאותו הרגע ישראל כבר שטחה 1,000, כשהמטרה של לשטח קילומטר פנימה הכל. אם עד עכשיו כל הסיורים של צהל תמיד היו על הגדר, עם תשטושים על הגדר, ומדי פעם כניסה פנימה, זה מה שמעכשיו זה יהיה קילומטר פנימה. כדי למנוע כל התקרבות והכל, זה דבר אחד שישראל עושה. דבר נוסף, זה ציר בערי, שבעצם מיער בערי, בערך 7 או 8 קילומטר לכיוון הים, ישראל סללה שם ציר. אפשר, יש הרבה מאוד סרטונים של כתבים צבאיים בטוויטר שאפשר לראות את זה, שצד אחד זה שייך בעצם רכבים קלים, המרים, אבירים לא ממוגנים וכדומה, ועוד צד אחד לנגמשים או טנקים, ואמורים להיות שם 3 מוצבים, בתוך רצועת עזה, מדרום לעיר עזה. לא פורסם על עוד סיר אפשרי בשאר הרצועה, יכול להיות שיהיה יכול להיות שלא, וכמובן השיא החשוב ביותר מהכל, זה השליטה הישראלית בציר פילדלפי, כדי למנוע הברחות בעתיד. וזה אומר שישראל מכינה את עצמה למצב, שהיא תהיה בכיבוש צבאי ברצועה, עם פשיטות בלתי פוסקות. כי עוד פעם, נניח ישראל חיכתה עד היום האחרון של הרמדאן, כדי להתחיל את התמרון. נניח חיכינו לתשעה, אפילו לעשרה באפריל. לפי ההצהרה של נתניהו זה ייקח כמה שבועות. לצורך העניין בוא נאמר 6 שבועות. 6 שבועות כדי לכבוש. או 7 שבועות, נאמר עד ה-1 ביוני. 1 ביוני נכבשה רפיח, נכבש ציר פילדלפי, ומשם יכול להיות שישראל תכריז על איזשהו סוג של סיום המלחמה, תלוי גם מה קורה בחזית הצפונית, וגם יש, מחותיים יש את הדדליין לחיזבאללה, וזה יכול להיות שתהיה כבר בזמן הקרוב הסלמה בחזית הצפונית, זה מאוד אפשרי בימים הקרובים שמשהו מאוד יתפתח, לא סתם חיזבאללה ירה אתמול 100 רקטות לרמת הגולן, עם עשי עד עכשיו במערכה, אבל בוא נאמר עד 1 ביוני, וזה יהיה, כמובן דברים יכולים להשתנות וקשה באמת להגיד איזה תאריך, אבל יש את הכיבוש הזה, ונגמר גם החזית הצפונית, וישראל תשחרר עוד חטיבות מילואים חזרה הביתה. משם זה לא נגמר. משם מתחיל שלב חדש, שלב הכיבוש הצבאי, שהוא ימשיך חודשים ושנים קדימה עם פשיטות כל הזמן, ומעצרים כל הזמן, כמו שהיה ביהודה ושומרון. האינטיפאדה, למרות שעוד פעם, אני חוזר על זה הרבה פעמים, כי זה לא סתם על חומת מגן. כמו שחומת מגן נגמרה ב-10 במאי, אבל האינטיפאדה נגמרה רק ב-2005. לקח עוד 3 שנים כדי לדכא לקמר ביהודה ושומרון, וגם זה לא. גם זה נמשך עד היום. כך יהיה גם רצועת עזה.
וואו.
אידיאלית, הפתרון זה נגבה. זה גירוש כל ערבי רצועת עזה. אבל זה לא בשליטת ישראל.
כן. וואו, טוב, יש מלא רעיונות לאיך עושים את זה בצורה אפשרית, כזה עידוד הגירה מרצון וכל מיני דברים כאלה, אבל נעזוב את זה ברשותך. כמה דברים מתוך מה שאמרת. אחד, זה לא נשמע לי כל כך כמו פירוק חמאס. כאילו, זה נשמע לי כמו כזה...
פירוק המסגרת המאורגנת של חמאס.
משהו כזה. כל עוד הוא ממשיך, אתה אומר שבעצם עד 2028, א', כמה זה ודאי? כאילו, זה נשמע לי...
2028, הערכה כללית, כאילו, אם... כי תראה, אם משל יהודה ושומרון, אני לא זוכר מה לפחות רשמית יש שם איפשהו, זה מספר שהוא נתון במחלוקת מבחינה פוליטית. כלומר, בימין במרכאות, זה יותר להפחית מכמות הערבים יהודה ושומרון, ובשמאל במרכאות להגדיל את הכמות. וזה איפשהו בין 2.5 ל-3 מיליון. וב-2002-2005, אני מניח שהמחצית, או פחות מ-2 מיליון ערבים יהודה ושומרון. יהודה ושומרון היא הרבה יותר קלה לפעילות מבצעית מאשר רצועת עזה, בגלל ש... כל אי הערים הן הרבה יותר קטנות, והן מפוזרות. ויותר קל לבצע סיורים ובטש ופשיטות באזורים עם מרחב כפרי. רצועת עזה, לעומת זאת, היא יותר מאוכלסת מה שיהודה ושומרון הייתה אז בחומת מגן, והיא הרבה יותר צפופה. ולהיכנס לתוך אזור אורבני, זה הרבה יותר קשה.
בגלל זה גם אמרת שיהיה את ההבדל מהנאצים, שלא יהיה את הרייכסטאג שרוף עם דגל ישראל, כאילו, באיפה שזה ברפיח, כי הם עדיין עומדים להישאר בתוך האוכלוסייה, ולא נוכל להגיע לכל האנשים.
נכון.
אז זה גם לא פירוק, אפילו, אפשר אולי אפילו התשתיות עד הסוף, זה לא באמת פירוק. זאת אומרת, זה איזשהו שליטה, אנחנו שולטים בסיטואציה. אבל עדיין קיים חמאס, הוא יכול...
כמו שקיים חמאס מיהודה ושומרון.
כן.
כמו ש... וההתמודדות הזאת לא תעלם, זאת תהיה אשליה. עכשיו, כשנתניהו אומר, אנחנו נשמיד את חמאס, כמובן שהוא לא מתכוון שאנחנו ננצח אותם טוטלית. כי אנחנו לא ניצחנו את חמאס טוטלית, גם ביהודה ושומרון, עד היום. אחת הסיבות למה שומר החומות פרץ ב-2021, הייתה שביטול הבחירות לפרלמנט של הרשות הפלסטינאית, מפחד שהחמאס יעלה, כי החמאס הוא יותר חזק, היה יותר חזק מפתח. ובסוף נובמבר, תחילה דצמבר, היה סקר דעת קהל, ש-70% מערבי יהודה ושומרון תומכים בחמאס. חמאס בונה על כך, על היום שאחרי. לפני 3 ימים, אסמאעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, שבכלל יושב בדוח בקטר, יצא באיזו הצהרה, שאם לא היית יודע את הנתונים של המלחמה, היית בטוח שחמאס מנצח בעקבות ההצהרה. שהוא אמר שהם מוכנים לעסקת חטופים, שיש להם כמה תנאים. תנאי אחד, הפסקת אש מלאה לתמיד, זהו נגמרה המלחמה. תנאי שני, ישראל נסוגה מרצועת עזה. תנאי שלישי, כל הערבים חוזרים לצפון רצועת עזה. תנאי רביעי, הצפת הרצועה בסיוע הומניטרי ותוכנית שיקום, שתעלה בין 50 ל-70 מיליארד דולר, שהם פתחו מלחמה ומצפים שישלמו על מה שהם עשו, ותנאי חמישי, שזה הכי מפתיע, שהמצור מעל רצועת עזה ביום שאחרי מלחמה יוסר, שאין יותר מצור ישראלי ומצרי. אלו תנאים שמציב בן אדם שניצח, צד שניצח, והם לא מוכנים לוותר עדיין על המערכה. אמרתי את הנקודה הזאת עם ההסעה, והוא הוסיף, מעבר להפסקת אש, שהם מצפים ביום שאחרי המלחמה, זה לא היה אחד התנאים, אבל זה משהו בנפרד, אבל שהם מצפים שאחרי המלחמה, תוקם ממשלת מעבר לרשות הפלסטינאית, עם הכרה בינלאומית בהקמת מדינה פלסטינאית ברצועת עזה ויהודה ושומרון, וחמאס יהיה חלק ממנה. והם בונים על הסקר הזה, על דעת הקהל, שהם יעלו לשלטון. כלומר, מבחינתם הם הולכים לניצחון. אפשר להסתכל על עשרות אלפי הרוגים, יש לפי נתוני אונרה, נכון להיום 31,200 או 31,300 הרוגים ברצועת עזה, לא כולל את הנעדרים, שבפעם האחרונה שאונרה פרסמו לזה משהו היה בדצמבר, 8,000 נעדרים, שזה יכול להיות שאלפים מהם תחת ההריסות, אז יכול להיות שבשלב הזה כבר הגענו ל-40,000 הרוגים ברצועת עזה, אבל להנהגת חמאס זה לא משנה.
כן.
זו גם אחת הסיבות למה לישראל כל כך חשוב לשלוט כיבוש צבאי ולשלוט בכוח הזרוע במה שקורה, ולעולם לא להקים מדינה פלסטינאית. אז ישראל מתקדמת למצב של כיבוש צבאי ברצועת עזה, וצורך במשך שנים. זה גם, זה יהיה לא מוגזם להגיד שגם ב-2035 או ב-2040 אנחנו נמשיך בפשיטות האלו. מנגד, אין חלופה אחרת. יש חלופה של נגבה, אבל היא פחות ריאלית לפחות כרגע, או עידוד עזיבה, שזה גם משהו שהוא אפשרי, אבל הוא גם הוא מאוד מורכב. הדבר הריאלי היחיד שנותר לישראל, הוא לחזור למצב של ערב ההתנתקות, וגירוש היהודים מגוש קטיף, ובעצם מה שהיה בגידה בציונות, ההתנתקות, ולשלוט בכיבוש צבאי ברצועת עזה, יש את המשפט, על הנצח נחיה על חרבנו, כן.
אבל הוספת פה עוד מרכיב את גוש קטיף, זה אומר גם התיישבות?
לא, זה לא מה שאני אומר.
אוקיי.
המצב הוא שונה ממה שהוביל לגוש קטיף. ישראל נמצאת כבר על כזו זכוכית מגדלת, מהבחינה הבינלאומית, שלהתחיל גם להתיישב, זה יהיה יותר מדי להתגרות במזל שלנו, יותר מדי להתגרות במה שקורה. ולהגיע לכיבוש צבאי, כן, אם אפשר להתיישב, זה רק בשילוב תוכנית עידוד עזיבה, וגם לא בצורה רשמית, אולי כאיזה תת משרד בתוך משרד הפנים, מישהו שאחראי ליהוד הארץ או משהו בסגנון הזה, ולהתחיל לעודד ערבים לעזוב את רצועת עזה, אולי איפשהו בהמשך.
זה נשמע לי פחות ריאלי, כן. עידוד, כאילו, שבפועל הם יעזבו, נשמע לי פחות ריאלי, לא?
אני לא חושב שזה פחות ריאלי מי... הבעיה בעידוד עזיבה היא לא העידוד עזיבה, אלא מי יקבל אותם. זו הבעיה האמיתית. איזו מדינה תהיה מוכנה לקבל אותם. ולצאת קבל עם ועדה בהכרזה, נניח לאורוגוואי, היה זה עם רם בן ברק, מיש עתיד, ואני שכחתי את שמו מהליכוד. הוא היה אחד הבולטים בליכוד, שכחתי את השם שלו. נראה לי לא גלעד ארדן.
גלעד ארדן שר אחות.
כן, לא, אני שכחתי את שמו. אבל גם הליכוד ששניהם כתבו איזה כתבה בוול סטריט ג'ורנל, ויצאו בהכרזה שכל מדינה, אם כל מדינה באום תקבל 10,000 פליטים עזתים, אז יהיה אפשר איכשהו לפתור את הבעיה. זה פחות ריאלי לצפות לזה, מה שכן ריאלי זה בשקט. בשקט זה אומר לסייע למי שאפשר בישרת פליט, או במלגה כסטודנט איפשהו, או בעבודה איפשהו, ולאט לאט ככה לפזר אותם, ומי שיצא, אז גם מביא את המשפחה שלו, בייחוד משפחות.
זה אבל עשורים.
זה לאורך שנים הרבה, כן. כי גם אם אנחנו מוציאים משם 2,000 בחודש, בוא נאמר 2,500, 30,000 בשנה, זה ייקח, כן, הרבה מאוד שנים כדי לעשות את זה.
בדיוק, אוקיי, אז בוא נשים את זה רגע בצד, נחזור לשני עניינים שהכי מעניינים בעיניי ואותי, זה אחד, התמרון עצמו עד 2000, כאילו פירטת את זה באמת באופן שאני לא שמעתי עד עכשיו, ואני חושב שזה ממש ממש חשוב, כי האדם הפשוט בישראל לא יודע את כל הדברים האלה, גם אולי בגלל זה הערוץ שלך כל כך מצליח, אז זה א', אני אשמח שכאילו נסביר קצת יותר שמה את הכאילו איך בפועל, מה זה אומר ומה ההשלכות של זה עלינו גם כאזרחים וגם על הצבא עצמו להישאר שם עכשיו שנים, זה מה שעומד לקרות גם כאילו לגמרי, אני מסכים. ומצד שני יש את חיזבאללה, נגענו בזה ממש במילה, ויש פה מלא מה לפרט, אני אשמח לשמוע על זה עוד, כאילו ממש נגעת בהסלמה האפשרית של הימים הקרובים, איך מתמודדים עם זה, והאם זה מחרב את כל מה שאנחנו מדברים עליו ומקביל על חמאס.
על רצועת עזה.
כן.
לא, זה מגיע, אוקיי. חיזבאללה הצטרף למערכה ב-8 באוקטובר, ביום השני. אבל הוא, מהיום הראשון שהוא, עוד פעם, אני חייב לחזור לזה, לחומת מגן. ואני אסביר עכשיו למה אני
חוזר לזה. זה התמה של הפרק, כן.
כי זה, מה גרם לי לנפילת הסימון הזאת עם החומת מגן? כי יש ספר מאוד מעניין שנקרא מבצע חומת מגן מהחלל להכרעה, ששם אפשר לראות לתוחמי חטיבת הצרנחנים, קצת לפני חומת מגן היו הרבה מאוד מבצעים נקודתיים, שהם עוברים במחנה בלטה ליד שכם, עם פטישים, בפעם הראשונה שהם עם פטישים ודיסקים שהם קיפלו מפיקוד העורף, כדי לשבור את הבתים במחנה, את הקירות במחנה, ולעבור ככה מבית לבית, והם מצאו שם רקטות קסם. שתחשוב מה קורה היום אם לא היו את המבצע הזה. ובאותו יום שקראתי את זה, שעשיתי תחקיר לסרטון היומי, ראיתי גם תמונה בדובר צהל של חטיבת הצנחנים, עם פטישים הלוחמים, אבל הפעם בחאן יונס. כלומר, מה שקרה שם, היה צריך לקרות ברצועת הזה ולא קרה. ולמה זה לא קרה? כי עם תחילת, עם תחילת חומת מגן, חיזבאללה הסלים את המערכה בצפון, ובעיקר בהפצצות על המוצבים בהר דוב, בנחל סיון, על גלדיולה, בטוליפ, פשוט עם עשרות פצמרים ביום, עם מדי פעם כמה רקטות, עם גם שהם לא לקחו איזה אחריות, אבל חדירת חוליה של כנראה חיזבאללה, שהם רצחו 5 אזרחים, והם הסלימו את המערכה. וזה הגיע למצב שישראל העבירה 4 גדודים צפונה, על חשבון יהודה ושומרון. אני לא זוכר את שם החטיבה, אבל גם חטיבת חיר אחת, חטיבת מילואים, מרצועת עזה ליהודה ושומרון. ובגלל, תחשוב, החיזבאללה מסלים בצפון, ואז מיהודה ושומרון מעבירים צפונה, ומרצועת עזה ליהודה ושומרון. ולא היה מספיק כוח אדם, סדר כוחות לרצועת עזה, אז החומת מגן הזאת ביהודה ושומרון לא נעשתה ברצועת עזה, והיה כל כך הרבה לחץ בינלאומי מצד ממשל בוש באותה תקופה, כי אז הנושא של אוסלו היה על הפרק, היום זה כבר, כן. זה כן על הפרק במובן מסוים, אבל לא כמו אז, של אז גם בתוך ממשלת ישראל עם פרס, ושהם היו עדיין היה בעד אוסלו, אז ישראל עזבה בצד. בגלל זה בהתחלה אמרתי, שאלת אותי מה המסקנה הראשונה הזו, כן, המסקנה שעולה לי.
התחלה.
אז זה כל כך התנפח.
כן.
אז חיזבאללה הצליח, מהאינטרס שלו הוא הצליח אז. אז זה מה שהוא ניסה לעשות גם עכשיו. וכשהוא נכנס למערכה, ולחיזבאללה לא היה באמת אינטרס, ללבנון אין אינטרס לי כמדינה להיכנס למלחמה נגד ישראל. גם לחיזבאללה אין אינטרס כארגון טרור להיכנס עכשיו למלחמה נגד ישראל, ובעצם לדרדר את לבנון, שרק לאחרונה התחיל לצאת מהמשבר הכלכלי שהייתה במשך הרבה מאוד שנים.
אני רק פה כזה מילה בקטנה, שפשוט משהו שאני שם לב הוא שאתה, יש את הקטע פשוט של הדת, שאני חושב שהשביעי לסירים מראה, שבאמת, אני לא בטוח שלנסראללה אכפת כאילו ממוות של אזרחים.
ברצועת עזה לא אכפת לו בכלל.
בטח שלא ברצועת עזה, אפילו בלבנון. אני לא בטוח שכאילו הם שהידים כביכול, הם קדושים מעונים. זה לאו דווקא על פי זה הם עושים את השיקולים. אני חושב שאפילו בחמאס, הם ידעו שעומד להיות 40 אלף הרוגים פחות או יותר עד עכשיו.
אני לא בטוח שהם ידעו את זה. אחרי זה אני אגע בזה. אני, כי לפי דעתי, למרות שזה לא פורסם, זאת השערה, אני חושב שהם ציפו שישראל תבחר בהכלה. אני חושב שאם הם היו יודעים את הנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, הם כנראה לא היו עושים, גם אם הם תוקפים, הם לא היו תוקפים כמו שהם תקפו.
מה עם הזה עם האמירה? אני לא זוכר את שמו, אבל אחד הבכירים בחמאס אמר לאחרונה, אנחנו נעשה את זה עוד ועוד, כאילו זה לא באמת משנה.
הם תמיד אומרים את הדברים האלה.
אתה לא לוקח את זה ברצינות?
ודאי, הם תמיד, זה, איך זה, לא תעמולה, זה, איך זה נקרא, מלחמה פסיכולוגית. שתמיד אנחנו אוהבים את המוות כמו שאתם אוהבים את החיים.
זה נכון לגבי הרבה מהאוכלוסייה, אלה שמצביעים, 70% אמרנו בגדה ובזה, מצביעים חמאס, זה אנשים שבאמת כאילו דתיים מוסלמים.
כן, יחד עם זו, זה אוקיי. אז רגע נשים את לבנון בצד, או ש...
למרות שזה כאילו, זה פשוט מהותי לדיון הלבנון בעיניי, אבל אולי חשוב גם שנסגור את זה, אז כאילו בואו...
אם, אוקיי. יש... הנושא הזה של אנחנו נגד האסלאם, ואיך להתחיל בכלל להסביר את זה, יש לפעמים תפיסות שהן לא, זה נכון מחלקו. למשל פעם היה מיתוס, אגדה, שאני קורא זה, אני גם אגיד למה אני קורא זה אגדה, של המלחמה הסונית שיעית. דבר שהוא מאוד היה ככה נתפס, הוא נכון בחלקו, הוא לא כמו שאנחנו רצינו לראות את זה, כי אם זה היה נכון, לא היינו רואים את ליווי אל-קודס בסוריה, שמיליציה סונית, תומכים באסד נגד סונים אחרים עם איראן. לא היינו רואים פתאום את סעודיה מזמינה חזרה את אסד במאי 23 לליגה הערבית. יש דברים שהם נכונים חלקית, הם חלק מהמציאות, אבל הם לא כל המציאות. וככה גם הנושא הזה. כי אם נניח, הייתי, אוקיי, אני זורם עם זה. הדת זה מקום ראשון, השהידיות זה מקום ראשון, אז למה חיזבאללה לא נכנס עם מלחמה טוטלית מהיום הראשון?
כי יש מונח שנקרא על פי האסלאם, גם אותו אני לא בטוח שאני אזכור, לא נראה לי שאני זוכר, שכאילו שלום זמני, אני
שלום
לא...
שלום חודאי בה.
אולי, כן. אז שזה למעשה אומר שכאילו, כל עוד אתה חזק, הפעולה שלי, כמו שמוחמד עשה ב... אני לא זוכר אפילו איפה, אולי במכה או במדינה.
משהו עם חייבר.
כן.
כן, נגד שלושה שבטים יהודים, שהוא הגיע שלום, אז הוא רצח אותם.
בדיוק.
ומחר את אנשים וילדים לעבדות.
זאת אומרת, ברגע שאתה חלש, אז כל עוד אתה חזק, אני נותן לך בעצם את המקום הזה. גם במצרים, עידית בר שהייתה פה סיפרה לנו שהספר הכי נמכר במצרים הוא Mein Kampf. כאילו, השנאה ליהודים הדתית היא ממש פקטור. אבל אז, גם מצרים איתנו בשלום, כביכול. כל עוד אתם חזקים, אבל ברגע שלא נהיה חזקים, אולי. לא בטוח בטענות.
אז אם, אוקיי, אם תשים לי משפוז, זו סתירה. כי אם זה המצב, אז חיזבאללה היה נכנס כבר למערכה כוללת נגד ישראל כדי להציל את חמאס, כי אם הוא מחכה עד שישראל תהיה חלשה, כי לחיזבאללה זה טוב שחמאס קיים והג'יהאד האסלאמי קיימים ברצועת עזה, ואם הוא נותן להם להיות מושמדים על ידי ישראל, אז הוא נשאר לבד אחר כך. אז זה לא שהוא מחכה לרגע שהוא יהיה חזק יותר מול ישראל. אם הוא לא מתערב, הוא יהיה חלש יותר מול ישראל אחר כך, הוא יישאר לבדו.
אבל יש לו את איראן.
אבל איראן לא תתערב לטובתו. איראן, גם, הנה, גם אני יכול לתת את איראן כדוגמה, את העניין הדתי הקיצוני, כביכול הקיצוני הזה. נשים רגע בצד, כביכול, לא כביכול, העניין הדתי הזה. אז למה איראן לא מתערבת במלחמה טוטלית, בירי מאות טילים בליסטיים על ישראל? אז עוד פעם, הנושא הדתי הזה הוא, כן, אנחנו נגד אויב שמצהיר הצהרות פונדמנטליסטיות ופועל בצורה ריאליסטית, או בכמה שיותר, או לפי הנחות יסוד משל עצמו.
זה לא ריאליסטי להתחבות בתוך אוכלוסייה, להתחבא.
כל ארגון גרילה, לא משנה מה הדת שלו עושה את זה. גם הווייט קונג בוויטנאם עשו את זה. והם לא היו מוסלמים פונדמנטליסטים. גם לוחמי חירות ישראל על אברהם שטרן גיבורה, על המפקד אברהם שטרן, התחבאו בתוך האוכלוסייה פה בתל אביב. הם נלחמו נגד הבריטים. ועכשיו אברהם שטרן כן היה חתיכת קנאי בצורה לא נורמלית, והוא חלם על היום שבו הוא ימות, אבל...
בדיוק. זה אבל... לא, כל עוד אתה שם מעל בסולם הערכים את הגן עדן מול העולם הזה, אז כאילו מוות פה...
אבל הוא... אני, הנקודה שעכשיו באברהם שטרן הוא הווייט קונג, שהנה, כשאמרת על אם מתחבאים בתוך אוכלוסייה, אני אומר גם כל... לא,
כן, אני
לא מבין. דווקא מי שמוסלמי מתחבא בתוך אוכלוסייה, גם המורדים בפולין, בוורשה נגד, נגד גרמניה הנאצית, מלחמת העולם השנייה, בדצמבר 44, ינואר 45, התחבאו בתוך האוכלוסייה. זה...
אוקיי.
סטינו מהנושא בגלל העניין הדתי הזה עם חיזבאללה.
כן, לי הוא פשוט ממש מאז השביעי לעשירי, אני נותן לו הרבה יותר מקום, אבל אולי אני גם טועה, אני פתוח לי לשמוע.
אז גם הייתי, וגם על יהודה ושומרון, זה, יש 420 או 430 ערבים הרוגים ביהודה ושומרון. כמות ההפגנות, אני הופתעתי, ביהודה ושומרון היא מאוד נמוכה. יש הרבה מאוד ימים שאין אפילו הפגנה אחת של הערבים הפלסטינאים ביהודה ושומרון, ש... הם רוצים שחמאס ינצח, הם רוצים לראות את היהודים נרצחים, את ישראל מושמדת, אבל הם לא עושים בפועל לגבי זה משהו. ואם אני הייתי עושה למקודת הנחה, נניע שהם כולם פונדמנטליסטים, אז הפעולה הייתה צריכה להיות אחרת לגמרי. היינו צריכים לראות עשרות פיגועי דקירה כל יום. עשרות מחבלים מתאבדים כל יום. גם אם כל מה שיש למחבל המתאבד הזה, זה רימון ביד או מטען, אבל הם לא פועלים ככה, הם פועלים בצורה מאוד חכמה. במשך שנים ניסו לבנות כוח תחת איראן ביהודה ושומרון ולפעול בצורה ריאליסטית. כן. ואם חוזרים לנקודה הזאת של חיזבאללה, חיזבאללה התערב. לחיזבאללה לא היה את האינטרס להיכנס למלחמה נגד ישראל, כי חיזבאללה פועל בתוך המערכת הלבנונית. מצד אחד הוא גם שלוח של איראן, מצד אחד הוא גם שלוח של איראן, אבל מנגד יש לו את האינטרסים העצמאים שלו בתוך לבנון. הוא גם שלוח איראן, הוא גם שי, הוא גם חלק מהציר ההתנגדות האיראני, אבל הוא גם מייצג את השים ונוצרים בלבנון שהוא מנסה לייצג אותם. הוא רוצה להיות הכוח המוביל בלבנון. ולבנון במשך הרבה מאוד שנים הייתה מצב כלכלי גרוע, ורק ב-2023 היא התחילה להשתקם מבחינת מגזר התיירות שלה, לאחר השנים של הקורונה, ובאוקטובר 22 בשבילם, היה סוף סוף, בשבילם זה היה הישג גדול להסכם הימי עם ישראל, וביולי 23 הגיעה חברת טוטל הצרפתית, אסדה לחיפוש, ספינה לחיפוש גז באותם מים, אז הנה הם התחילו לאט לאט לצאת מזה. ועכשיו יש מלחמה מול ישראל, שספק מה ייתן למדינה כלבנון, אבל הם, בתור הכוח שרוצה לראות את עצמו, הכוח המוביל מטעם איראן, ומי שמציג את עצמו כלגיטימציה שמלחם נגד ישראל, לא יכול להפקיר את חמאס, וגם לא יכול לאפשר לעצמו שחמאס והג'יהאד האסלאמי יושמדו, כי אז הוא נשאר לבד. אז הם התחילו עם טפטופים במרכאות, וסוג של מס שפתיים בלוחמה נגד ישראל, מהיום השני של המערכה, מאז השמונה באוקטובר, כשהם הצהירו לאורך עד התמרון, שאם ישראל תצא בתמרון, הם יסלימו את המערכה. וישראל יצאה בתמרון, והם לא הסלימו. והם הצהירו שאם ישראל לא תפסיק את התמרון, הם הסלימו את המערכה. ישראל המשיכה, הם לא הסלימו. הם הצהירו אחרי זה שאם ישראל לא תאריך את הפסקת האש, הם הסלימו, ישראל לא העריכה, והם לא הסלימו. וככה זה המשיך והמשיך.
זה לא כי הם חלשים?
זה כי אין להם את מה זאת אומרת שהם חלשים? איזו בחינה?
שהם תופסים את עצמם כאיזו טעות אסטרטגית לפתוח בכלל.
זה עוד פעם, כי אין להם את האינטרס להיכנס למלחמה כזאת נגד ישראל. יש להם את האינטרס להישאר כגוף חזק בלבנון, ומערכה מול ישראל גם תפגע מאוד בארגון הזה, וגם בעצם תהרוס כלכלית את לבנון. עוד מלחמת לבנון, המדינה הזאת תקרוס ותהיה אפילו במצב של רעב. ואפשר להיזכר בשנים שלפני, השנים האחרונות, המצב הכלכלי בלבנון, עם האינפלציית מחירים מהדלק, שאנשים חוזרים, במדינה שתפסה את עצמה פעם כמדינה מתקדמת במזרח התיכון, שאנשים חוזרים להשתמש בחמורים, כי אין מספיק כסף לרכבים לדלק. אז חיזבאללה שפועל בתוך לבנון לא רוצה לחזור לזה. וחיזבאללה ראה, הוא חיזבאללה מורתע מאז 2006, מאז מלחמת לבנון השנייה, כשהוא ראה איך איראן לא באמת מתערבת לטובתו. והוא ראה איך איראן מקריבה בעצם את רצועת עזה, אבל לא מתערבת. אז הוא כן רוצה ללחוץ על ישראל, בתקווה לא להישאר לבד אחר כך מול ישראל, ללחוץ עליה שתסיים את המערכה. הוא כן איפשהו בעצמו, כמו שלנו יש קונספציה להם, ולנו יש את הקונספציה שלהם, לכל אחד יש קונספציה, לכל אדם ולכל מדינה, גם להם את הקונספציה עלינו, שאנחנו כנראה נבחר בהחלה, ואנחנו כנראה קורי הכביש והחלשים, ונורתע. אבל ישראל לא הורתעה, ישראל בחרה בהכרעה, ישראל היא בחרה במה שלא טבעי לה, לאורך ה-20 השנים האחרונות, וזה להמשיך עד לניצחון מוחלט, והיא עושה את זה בהצלחה. ובהתחשב בתנאי הפתיחה, אני אישית מאוד מרוצה, ממה שישראל עשתה עד עכשיו. אז קצת סטינו עוד פעם, אז אני אחזור לנקודה הזאת, שחיזבאללה נכנס למערכה.
מעריך את הסבלנות, שאני באמת מנסה להבין, ואתה
מסביר, בשמחה רבה, אין בעיה.
זה באמת חשוב.
אם אני זוכר נכון, בשלושה בנובמבר, היה את הנאום הראשון של נסראללה, כמעט חודש לתוך המלחמה. וזה מראה לך על בן אדם שלא סס לקרב. אם הוא היה סס לקרב, אם הוא היה כזה פונדמנטליסט, ואולי זה גם בגלל מפאת הגיל שלו, שהוא מסתכל על דברים אחרת. כמו שיש את הספר של אריאל דד, דברים שרואים מכאן. יכול להיות שגם הוא מסתכל על זה כבר אחרת. ושהוא לא סס למערכה. אם הוא היה סס למערכה, ביום הראשון או השני הוא היה עושה עם זה משהו. בימים הראשונים, שבוע, שבועיים קדימה. אבל הוא מחכה שהמלחמה תיגמר. גם כל ההצהרות, לפני שבוע או שבועיים הייתה הצהרה של הסגן שלו, אני לא זוכר את השם שלו, משהו נעים, קסם נעים אני חושב. כן, קסם נעים. שהצהיר על זה שאנחנו נפסיק את ההתקפות, יש בערך בין 5-15, 10, זה הממוצע פחות או יותר כמה פעמים תוקפים בחזית הצפונית.
ביום.
ביום, כן, ביום. אני חושב שהכי הרבה היו 20 התקפות, או 16, משהו כזה. וקסם נעים הציר על זה שאם אנחנו נפסיק את ההתקפות, ברגע שישראל תפסיק במערכת עזה, ברצועת עזה. כלומר, הם מחכים לסיום המלחמה. הם מחכים לחזור לשגרה שלהם. אז זה המצב מבחינת, בעמדה שלהם. מנגד, ישראל, מה שהיא מנסה להשיג, זה את יישום החלטה 1701 של מועצת הביטחון של האום. עכשיו, לפני כן דיברתי על כך שפתוחים לסנקציות, אבל חיזבאללה הוא לא מדינה, הוא ארגון טרור.
כן.
והוא כן פתוח לסנקציות, הוא כן מוגבל, הוא כן מוכרז כארגון טרור, זה מצב שונה. הוא במרכאות יכול לאפשר לעצמו לא לציית. וישראל רוצה לכפות את ההחלטה הזאת, שחיזבאללה ייסוק צפונה לנער אליטני. יש פחות או יותר מהחודש הראשון, מהשלבים הראשונים של המלחמה, השליח המיוחד של ביידן למזרח התיכון, עמוס הוכשטיין, שהוא ערך כבר מספר ביקורים לאזור, הוא מנסה לתווך הסכם בין ישראל לחיזבאללה ולבנון. עכשיו, כנראה, אני מעריך, כי לא הוצר על זה משהו, יש תמריצים כלכליים, אני בטוח בזה, שמאחורי הקלעים יש הצעות כלכליות כלשהן ללבנון, כדי להגיע להסכם עם ישראל, ויכול להיות גם הצעות שסעודיה ונות המפרץ תיכנסנה ללבנון במקום איראן, כי איראן מאוד מעורבת בלבנון, שר החוץ האיראני מבקר באופן קבוע בביירות,
כן.
ומה שהם מבקשים מחיזבאללה זה לסגת לפחות 10 קילומטר צפונה מהגבול מישראל, ועדיף את צפונה גם לנער הליטני מבחינת ישראל. וגם אם לחיזבאללה היה מאוד רוצה לעשות את זה, הוא לא יכול לעשות את זה, כל עוד יש את המערכה בעזה, כי זה יפגע בתדמית שלו, ויפגע במעמד שלו במזרח התיכון, והקשרים שלו עם איראן. חיזבאללה ולבנון רוצים להיות עם כל הצדדים, כמה שיותר. לא רק עם צד אחד כזה או אחר. וישראל מנגד, מהאינטרס שלה, ישראל הרבה מאוד פעמים הצהירה, נתניהו, גלנט, הרבה מאוד אישים, זה לא השערה. זה מאוד, מאוד ברור. שישראל מוכנה לתת הזדמנות למהלך דיפלומטי, ואם חיזבאללה לא ייסוג בעקבות מהלך דיפלומטי, היא תפעל צבאית. ובשבעה או שמונה במרץ, שבוע שעבר, בעיתון לבנון בשם אל-אכבר, היה פרסום שעד ה-15 במרץ, בסם יום שישי הזה, עוד מחותיים, שאם חיזבאללה, אם לא תהיה פריצת דרך בתהליך המדיני, וחיזבאללה לא יסכים לסגת צפונה, 8-10 קילומטר מהגבול, ישראל תסלים את המערכה עד כדי מלחמה. ואתמול פורסם הדברות צהל, נתונים חדשים, שבערך 4,000 מטרות הותקפו בלבנון מתחילת המערכה. שזה יוצא פחות או יותר היום ה-159 למלחמה, חיזבאללה מהיום השני, 158 ימים, זה יוצא בערך 25-30 מטרות ביום, משהו כזה. זה הממוצע, כמה ישראל תוקפת כל יום. וכל, אתה יודע, חמלים, עמדות עצפית, עמדות מונטט, מחסני רקטות של חיזבאללה וכדומה וכדומה. ודובר צהל עצמו, הגרי, הרבה פעמים אומר, אנחנו מחרסמים ביכולת של חיזבאללה. ועכשיו אנחנו נמצאים בעמדה טובה יותר לפתוח את המערכה מאשר ביום הראשון, מול חיזבאללה. כי אם כבר עד עכשיו 4,000 מטרות הותקפו, עד עכשיו מאות מחסני תחמושת של חיזבאללה הותקפו, עדיף לפתוח עכשיו מאשר אז. זאת עמדה טובה יותר. ולפי ההצהרה, ישראל תסלים את המערכה עד כדי מלחמה. עכשיו, מה זה אומר בדיוק? יכול להיות שמקום 25-30 מטרות ביום, 100 מטרות ביום, 150-200 מטרות.
זה בשישי הקרוב.
זה, לפי ההצהרה הלבנונית, לפי של אותו עיתון, זה אמור לקרות מחרתיים.
וואו.
ממש מחרתיים, זה אמור להתחיל מתחילת ההסלמה הזאת.
נראה מתי יעלה הפרק, וזה יהיה בעצם. אבל
נראה באמת מתי. ועכשיו, מה זה אומר? לפי דעתי, עכשיו גם ישראל, יש המון תרגילים בלתי פוסקים בצפון מהיום הראשון. ויש עכשיו שתי, אוגדה 36, עכשיו העניין של הסדר כוחות. עכשיו, מה להתחיל להסביר את זה? יש את אוגדה 36, שחטיבת גולני היא חלק מהאוגדה הזאת. כשעת התמרון, התמרון ברצועת הזה החל בלילה שבין 27 ל-28 באוקטובר, היו 5 אוגדות שתמרנו אחת מהן אוגדה 36, שהועברה מהחזית הצפונית, במרכאות החזית הזאת הופקרה. אז יכול להיות שישראל ציפתה שחיזבאללה לא יתערב, כי אם ישראל הייתה בטוחה שחיזבאללה יתערב, לא היו מפחיתים כוח סדיר, במיוחד כמו חטיבת גולני מהצפון.
כן.
ישראל סיימה, יש עכשיו רק שתי אוגדות, שגם הן פחותות בכמות חטיבות שלהן, ואוגדה 36 חזרה לחזית הצפונית. ויש את ההכנה הזאת לתמרון. יכול להיות שהאסטרטגיה של ישראל כרגע, אם ההצהרה הזאת היא באמת נכונה, של עיתון אל-אכבר, שהיא תתחיל להסלים, היא תחרסם עוד יותר ביכולות, משך כמה ימים, חיזבאללה יסלים, וחיזבאללה יסלים כבר, אתמול 100 רקטות לרמת הגולן, בשני מתחים, וכדי גם לחרסם ביכולת לקראת ההתקפה, כי תמיד עדיף שהאויב יהיה כמה שיותר חלש לפני שתוקפים, ובתקווה שאם היא ממש תסלים את זה, אז חיזבאללה יסכים ויסוק צפונה, ואולי אז אפשר יהיה להחזיר אוגדה כלשהי. מנגד, אני איפשהו חושב שבכל זאת ישראל תתקוף, כי אחרי השבעה באוקטובר, הבלתי יאמן הפך להיות יאמן, מה שלא אין סיכוי שיקרה קרה, אז ישראל תחליט בכל זאת לתקוף בחזית הצפונית.
בהקשר של כאילו, בניגוד למדיניות ההכלה. זאת אומרת, לא לחכות עכשיו לכלום, אלא להיות אקטיביים.
כן.
אתה באמת מאמין שזה עומד...
זה אפשרי לגמרי שישראל תתקוף.
אז, ולא הבנתי עד סדר, עד הסוף את ה... כאילו, יש לי מלא דברים לגעת בהם, אבל לא הבנתי עד הסוף את הנקודה האחרונה שלך על הכוח אדם בפועל. האם אנחנו לא מנצלים... לגלנט הייתה אמירה, נגעת בנאום הראשון של נסראללה, אם אני לא טועה, זה היה תגובה אליו, שהוא אמר, גלנט, אם חיזבאללה יעשו טעות ויכנסו, חצי מחיל האוויר שלנו עדיין זמין להפגזות שם.
הרמטכ"ל אמר את זה.
הרמטכ"ל, אוקיי. אז
האם... זוכר את זה, כן.
אוקיי, אז האם זה כאילו... זה האיום? זאת אומרת, אתה תתחיל, אנחנו פשוט נחריב את לבנון בעזרת חיל האוויר? או שממש מדובר על כניסה קרקעית
בסוף? כנראה כניסה קרקעית. אחרת, לא יהיו מציבים יותר, גם לפי ההצהרה, זה יותר מ-100,000 חיילי מילואים דווקא בצפון, יותר מהכוח מילואים מוצא בצפון מאשר ברצועת עזה, כדי להגן על הגבול, להיות מוכנים לתמרון הזה. אם ישראל לא הייתה מחכה לתמרון, היא לא הייתה מחזירה את חטיבת גולני על כל הרקם של חטיבת גולני לצפון.
כן, זה לא רק איום.
הייתה משאירה את זה ברצועת עזה לרפיח.
כן.
יכול להיות, זו שוב, זאת השערה, יכול להיות שישראל מעדיפה לחכות עם התמרון לרפיח וכיבוש ציר פילדלפי, עד לסוף הרמדאן, עם איזו התקפה עכשיו בחזית הצפונית, לסיים עם זה, סוג של להבטיח את זה במרכאות, ואז להחזיר את הכוח בשביל לתמרן בציר פילדלפי. כי יש פה את העניין של סוגיית כוח האדם. כשהתחיל התמרון בציר פילדלפי, היו 5 אוגדות. אוגדה 252, שיש בה 4 או 5 חטיבות מילואים, אוגדה 162 שבה יש את גבעתי, שהיא סדירה גבעתי ונחל, ששתיהן היא חלק מפיקוד דרום, אוגדה 98 ואוגדה 99 שייכות לפיקוד מרכז, שבהן יש את חטיבת הצנחנים, חטיבת הקומנדו, חטיבות המילואים 646, 55, 551 שהועברו, ושוב, אוגדה 36 היא סדירה עם גולני, שהיא גם קיבלה את חטיבת קרייתי, שאני לא זוכר את שם או את מספר האוגדה, אבל שהיא חטיבת מילואים מאוגדה אחרת גם צפונית. כלומר, הוא עבר הרבה מאוד כוח לרצועת עזה. עכשיו, נכון לנתונים, או לפחות פרסומים האחרונים, יש רק שתי אוגדות. 162, שהיא פעילה בצפון הרצועה, ובה יש את חטיבת הנחל, את חטיבת השריון 401, ואת גדוד שקד של גבעתי, יחד עם, ממש מהשבוע האחרון, החזירו את גדוד נצח יהודה של חטיבת כפיר. זה מה שיש בצפון, ויש את אוגדה 98 בחאן יונס, שבה יש את חטיבת ביסלח, גם גבעתי פחות שקד, צנחנים בדיוק הוציאו, חטיבת השריון 7 וחטיבת הקומנדו. יש הרבה פחות, משמעותית, הרבה פחות סדר כוחות ממה שהיה לפני כן. עכשיו, בהתחלה היה צורך בחמש אוגדות, כי בהתחלה היו, כמובן זה פחות כמה אלפים שמתו ונפצעו בעקבות השלושה שבועות של ריכוך אווירי שהיה ברצועת עזה, אבל היה צורך במסה כדי לתקוף את החזית, את מטרופולין עזה, את העיר עזה על השכונות והעיירות מסביב. כי באזור הזה, אזור אורבני, היו ערב המערכה 1.1 מיליון תושבים, והיה צורך לתמרן עם חמש אוגדות, והיה שלושה כיוונים, דרך מזיקים, דרך החוף, לשכונת שתי, לבית חנון, ומאזור בערי, ככה באיגוף, לנתק את עזה, היה צריך בהרבה מאוד כוח אדם, 13,000 מחבלי חיזבאללה, כנראה עכשיו זה הרבה יותר, רק בשבועיים, פרסום מאתמול, רק בשבועיים האחרונים, חטיבת ביסלח עצמה, בלבדה חיסלמי המחבלים, גם גבעתי, קומנדו, כולם, אז יש הרבה פחות מחבלי חמאס. אז אפשר להוציא הרבה מאוד אוגדות. מנגד, אם מסתכלים על זה שיש 10,000 מחבלי חמאס, מחבלים ופעילי חמאס ברפיח, שזה מה שנותר, 4 גדודים, צריך פה לפחות אוגדה, אולי אפילו 2. עכשיו, ששאלת את זה לגבי החזית הצפונית.
כן.
אז יכול להיות, זה שוב, זאת השערה, זה לא פורסם, אני חושב, שהחלק מההסלמה האפשרית בזמן הקרוב, זה כדי לסיים ולהחזיר את אוגדה 36, או כמה שיותר חזרה לשם, וגם ישראל מחכה על אמצע סוף הרמדאן, כדי להחזיר חזרה איזו אוגדה מלפחות יהודה ושומרון, כי עכשיו יש הערכות להסלמה, כדי לסיים סופית. עם רפיח.
זה נשמע ממש כאילו פשוט. כאילו התמרון בצפון צריך להיות משהו כזה שמסיימים אותו בכמה כן. ימים. אין אז כאילו...
לא יודע אם כמה ימים, שבוע, שבועיים, אבל כן. כן קצר כמה שיותר.
כן, בשאיפה אני מבין. הטענה נגד הסלמה בצפון כל הזמן וההפחדות הכי גדולות זה בעצם טילים על תל אביב מדויקים וממוטטי בניינים. זה מה שאתה צופה שזה קורה בזמן ההסלמה?
זה בהחלט אפשרי. זה... אני עכשיו עשה לפני כמה ימים, שמש דמיינתי את זה, שבמקום שלא יודע, ליד הבית תפגע רקטת קסאם או רקטת כלשהי, ומקסימום, במרכאות מקסימום חור בקיר, אם זה טיל מחיזבאללה, כן, זה חתיכת דבר.
מה זה יהיה? התחלת לצייר תמונה, איך היא נראית?
שכל הבניינים מסביב מתמוטטים, וכולם מתים, וכולם נפצעים, או מאבדים ידיים ורגליים חלילה וחס. כלומר, זה, כן, זו... זה חתיכת אתגר מול חיזבאללה. זה לא סתם למה לא נכנסנו למערכה מול חיזבאללה מההתחלה. לא רק למה הם לא נכנסו, אבל אנחנו בחרנו לא להיכנס למערכה הזאת. וישראל עד עכשיו קיבתה ומקווה להסכם מדיני. ישראל אין רצון להיכנס בדומה לרצועת עזה, למערכה, עכשיו אתה יודע, תימורון עד נער הליטני ועד בירות, נוסח 1982, ומצור על בירות וכדומה.
ולהישאר שם שנים.
אין שום כוונה כזאת, אין שום רצון לרצועת ביטחון חדשה בלבנון, אני גם אישית לא חושב שיש צורך ברצועת ביטחון חדשה בלבנון, זו תסבוכת, זה באופן קבוע, במיוחד אם עכשיו, גם כיבוש צבאי ברצועת עזה, עוד פעם, זה קצת לסתור, אבל זה חשוב להסביר את זה.
למאזין חשוב לדעת שפשוט יש פה הסברים ממש מפורטים של איך זה נראה
ויזואלית. עד עכשיו, סביב רצועת עזה יש אוגדה מרחבית, אוגדת עזה, באופן קבוע, שתמיד יש שם חטיבות שונות שתופסות את הקו, ויחד עם אוגדה 162 שנמצאת שם, למרות שגם אוגדה 162 על גבעתי, תמיד תופסות כל פעם קו אחר, זה תמיד כל חצי שנה משנים את הגזרה, או כל כמה, לפחות כשאני הייתי עוד חייל, כל כמה חודשים משנים גזרה. אז עכשיו, עם כיבוש רצועת עזה, זה לא רק האוגדה המרחבית. תחשוב, תהיה אוגדה חדשה, אוגדת עזה עצמה. צריך לוחמים גם על מסביב וגם בפנים. Mm-hmm. צריך יותר כוח אדם, בגלל זה מדברים, חוזר העניין של גיוס חרדים, חוזר העניין של להאריך את השירות הסדיר. זה ועוד רצועת ביטחון, זה קצת יותר מדי מבחינת כוח אדם.
ואולי תמיכה אמריקאית, שגם אמרו שאם חיזבאללה מצטרפת...
התמיכה האמריקאית מהיום הראשון, נכון, שהם שלחו שתי נוסעות מטוסים. וצוללות גרעיניות ומשחטות נגד החוטים, זה היה כדי להרתיע את חיזבאללה מלהתערב.
היום זה לא יהיה, אתה אומר.
התמיכה האמריקאית, התמיכה הזאת זה אם חיזבאללה עצמו יתקוף בצורה נרחבת. לא אם ישראל תתקוף. ארצות הברית לא מעוניינת שישראל תתקוף. לא מעוניינת שישראל תיכנס למלחמה הזאת, כי יש את הסיכון, סליחה, הסיכון להסלמה האזורית. ארצות הברית רוצה להגיע להסכם. אנחנו, עוד פעם, לאור השבעה באוקטובר, לאור זה שזהו, אין יותר החלה, רק הכרעה, רק כיבוש צבאי ואחיזה צבאית מלאה, לא יכולים לקחת את זה בחשבון. אבל מנגד יש את הסיכון לעורף ולמערכה מלאה. לפי דעתי, ישראל מכינה את עצמה למערכה בלבנון, להתקפה, לפגיעה מהותית בחיזבאללה, לכמה שיותר, לפחות 300 מחבלי חיזבאללה חוסלו מתחילת המערכה הזו, בהתקפות אוויריות וארטילריות, ולדחוק צבאית, אבל לא להיכנס למערכה ארוכה מדי, בלבנון.
כן, אבל בזמן הזה יש טילים, אתה אומר, על גוש דן.
בזמן הזה יש טילים, כן.
וואו.
בזמן הזה זו בעיה. גם לפני כמה שבועות, אני לא זוכר את התאריך, משהו כמו חודש או חודש וחצי, גם פיקוד העורף, היה לו תרגיל גדול בצפון, שהוא נערך לניתוק כל רשת החשמל בצפון.
כן.
אז צריך להתכונן לזה, זה, אין ברירה, זאת תהיה בעיה, כאילו, לעורף, לאזרחים עצמם. זה כמו יהיה, כמו הימים הראשונים, או היום הראשון של המערכה הזאת, בשבעה באוקטובר, עם אלפי טילים על העורף הישראלי, ככה. זאת תהיה בעיה, אבל זה משהו שנצטרך לעבור אותו.
אלוהים שמו, שמה מפחיד מאוד. אוקיי, אז מלא דברים שיש לי עכשיו מהנקודות האחרונות שנגענו. האם הקונספציה היא לא... האפשרות להסכם מדיני עם ארגונים פונדמנטליסטיים ואיסלאם רדיקלי, זו לא הקונספציה שנשברה בשביל הסירי?
הקונספציה הייתה שאפשר להרתיע ולהכיל, מדי פעם לפגוע, מדי פעם לעשות איזה מבצע קטן, כמה הפצצות, אולי קצת להכניס מזון, להכניס קצת דולרים, לאפשר לחלק מפועלים ערבים מרצועת עזה לעבוד בישראל,
זאת אומרת, לנהל את הסכסוך. כן. לנהל את הסכסוך, זה מה שלא אפשרי.
לחבות שריפות.
הבנתי.
זה הקונספציה, ושנחכה לאחר, עוד פעם, הקונספציה זו החלה, זה בעצם מדיניות ההחלה, שאפשר לדחות את המערכה כמה שיותר, ומתישהו זה ייפטר מעצמו. זה מה שנשבר, וזה נשבר, לא רק רעיונית, גם מעשית, עוד פעם, ישראל בדרך לתמרון ברפיח, התמרון יהיה ברפיח, גם אם ביידן יתנגד לחלוטין, זה מה שאפשר להגיד נשבר. אבל כשאתה אומר על, עוד פעם, על העניין הזה של הדת, עוד פעם, מה בדיוק השאלה בנוגע לדת?
לא, זה ענית, כאילו, אני כן חושב פשוט שהקונספציה שנשברה היא גם העניין הזה של הם רוצים שלום בצד השני, הם לא רוצים פשוט להרוג יהודים נטו בגלל דברים דתיים. אני חושב שזה נשבר לי, כאילו, אני לא יכול להסביר את הרוע שראיתי בשביל העשירי בדרך אחרת, אבל אולי זה באמת גם לא רלוונטי עם האיום של החיזבאללה, שבאמת הוא לא בדיוק מתנהג באותה פנאטיות דתית, כמו שחמאס התנהג באותו יום לפחות. וגם אני לא מדבר על המנהיגים, אני מדבר על בפועל האנשים שנכנסו, מגדירים את עצמם כשהידים, ואתה יודע...
הפונדמנטליסטים זה בדרך כלל יותר האנשים השטח. כן. אלה שאתה מקריב אותם, בדיוק. אלה ששולחים אותם להרוג. גם... או גם יכול להיות המנהיגים עצמם שמוכנים להקריב, אבל לא את עצמם. סינואר מוכן להקריב את העם שלו, הוא לא מוכן להקריב את עצמו. הוא מוכן להקריב את אשתו והילדים. הוא עם אשתו והילדים נמצאים מתחת למנהרות, הוא לא שלח אותם להיות מוקרבים בעצמם.
שאפרופו אמרת על התמונה מהנאצים שלא תהיה, אז בעצם ההשתלטות על ברלין הייתה גם מלווה בהתאבדות בבונקר. כאילו אולי זה משהו שאנחנו מאחלים לראות, או שאתה יודע, מתחת לבניינים, איפה שסינואר מתחבא, צהל מגיע, והוא כאילו, אתה מבין.
אבל להיטלר ולאבא בראון לא היו שבועים אמריקאים, סובייטים ליתר דיוק, לא היו את הבנים של סטלין, וגם אם היו את הבנים של סטלין, סטלין מקריב אותם, יש שם איזה סיפור שהבן שלו, של סטלין, היה בשבי, שבי נאצי, והוא נתן לו למות. כי זה יותר חשוב על ה...
כן.
במקום מסוים זאת החלטה נכונה, כי הוא מקום מדיני.
מדיני, כן.
אבל עוד פעם, העניין הדתי הפונדמנטליסטי, כי אם העניין הדתי, כי גם זאת קונספציה, פשוט מכיוון אחר, אם העניין הדתי באמת היה כמו שהוא, שוב, היינו רואים הפגנות ענק. תראה, למשל, אני זוכר, זה היה ב-15 או 14 בפברואר, חמאס כל הזמן קורא לערבי יהודה ושומרון, צאו להפגין. והוא קרא לערביי יהודה, זה היה 16 בפברואר, יום שישי. תצאו להפגין, התפילות של יום השישי, תצאו להפגין 16 בפברואר ביהודה ושומרון, 17 בפברואר בכל מדינות ערב, ו-18 בפברואר בכל העולם. הוא רצה לסחוף. לא קרה. פעם אחרי פעם, לא קרה. קודם, תצאו להפגין בהמוניכם.
יום ג'יהאד.
יומי הזעם, יום זעם. גם ישמעילני, עוד פעם, תצאו להפגין בהר הבית. אין, זה לא קורה. אבל אם אני מסתכל על זה בתוך מקום של, הם כולם פונדמנטליסטים, איך זה לא קורה? זאת תוחמה פסיכולוגית, זה נכון לגבי חלק מהם, ותמיד הרבה מאוד מהם יקבו שאחר, אני מתוח שזה ערבי בן 25 מג'נין, ועוד איזה ערבי בן 30, לא יודע, משכם, שאומרים, בטח אני פונדמנטליסט, אבל אני לא יכול מחר. שהוא ילך לעשות את זה. שאני מצטער, יש לי לימודים, יש לי בעיה ברכב, אני לא יכול לצאת איתכם מחר להפגנה כזאת. אבל אז הפונדמנטליזם הזה הוא...
אני מקבל, באמת, לי זה שורת המוח, אבל אני באמת מקבל. הנקודה שנשארה לי כן פתוחה, שקשורה לקונספציה והכל, היא כאילו, גם אני לא יודע איפה זה נכנס בדיון, כשיום הדין ככה מתדפק על דלתנו בצפון והכל, אבל מה עם האשמים וצהל בפני עצמו, ומה שקרה, המחדל? מה עם המחדל? מה אתה חושב על כל ה...
אני חושב שהמחדל, קודם כל יש את ה... זוכר שזה בוגדים ובגידה וכל הדברים, אני לא חושב שיש בגידה. יכול להיות שיש, אבל זה לא ממקומי להגיד אם כן או לא. בשביל זה יש ועדות חקירה אחרי המלחמה. אולי כן, אולי לא, אני לא יודע.
מה אתה חושב מתוך הסקרים שאתה עושה?
אני חושב שהמחדל של השבעה באוקטובר מורכב משלושה דברים. דבר ראשון, מן הסתם, זה מדיניות ההכלה, שהביאה לזה שבאמת חמאס התנפח לממדי מפלצת, לממדי כוח צבאי של ממש. הדבר השני, זה המשבר הפוליטי שישראל נמצאת בו מאז אפריל 2019, שהביא לכיתוב מאוד גדול גם בתוך ישראל, וכיתוב באופן טבעי, וכשאני אומר טבעי, יצא לי לחשוב על זה פשוט בחודשים האחרונים.
ראיתי גם שענית על זה ממש ב-80,000
לייק. כן, באופן טבעי, בחירות גורמות לכיתוב. כאילו, ימין חזק, שמאל חלש, וכל הסיסמאות האלו, ואז כשאין את היציבות הפוליטית, פוליטיקאים עצמם עסוקים במערכת הבחירות וביציבות, לא במדיניות ארוכת טווח. אז זה דבר השני, והדבר השלישי זה באמת המשבר החברתי, המשבר סביב סוגיית הרפורמה ב-2023, שבאותה תקופה הייתי עוקב הרבה אחרי תקשורת, אני באופן טבעי עוקב תמיד לסיקורים אחרי תקשורת זרה, וזה היה נראה, כאילו אם לא הייתי ישראלי, וצופה בזה מהצד, זה נראה שישראל עוד רגע, שישראל מלחמת אזרחים, והיא מתפרקת מבפנים. אז כל אלו ביחד הביאו למחדל עצמו, לא כי באמת מישהו בגד, לא כי, יכול להיות, אתה יודע, צריכות להיות ועדות חקירה, אבל אני פשוט אני מספק.
אני חושב שמשהו שאני גם רואה בדברים שלך לאורך כל השיחה שלנו פה, זה שיש לך איזושהי הנחה אולי על הציבור שהיא קצת יודע יותר ממה שאתה חושב.
מה זאת אומרת?
ברמת ממש מידע. אני חושב שכאילו, הנחת פה שאני והמאזינים, אולי קצת יודעים יותר ממה שאתה חושב, על מה שקרה בשביעי לעשירי.
אוקיי.
ואני חושב, אני על זה שואל, האם אתה יכול להסביר לי, איך אתה רואה את התמונה של מה שקרה? אני מבין את האשמה הכללית, והמצב שהיינו בו, וקונספציה, וכל המילים האלה אני מבין. בפועל, 8 שעות אנשים חיכו, ולא הגיע שם אף אחד. לך יש לזה איזשהו הסבר שאתה יכול להכיל, שהוא כזה נראה לך הגיוני?
שישראל לא ציפתה לשום התקפה. עוד פעם, אני רק אסיים את ה...
סליחה, כן.
פשוט לפני כן, כי עוד פעם, השמות האלה של בגידה יכול להיות, עוד פעם, אני בספק, סיכוי של 0.01%.
כן, זה כבר קונספירציה.
שנגלה שאתה יודע, ראש המוסד נתן לו מסמך, ואיראן נתנו לו כסף, אז הוא אמר, אני לא באמת חושב, אני לא חושב שמישהו באמת חושב שזה מה שקרה. בימים הראשונים, אתה יודע, מהכאב, מהזעם, מאיך יכול להיות, ישר מתוך מקום רגשי של כעס, זה מה שעולה לראש. אבל זה לא מה שקרה. מה שקרה זה שישראל לא הייתה מוכנה לשום מתקפה, הייתה בטוחה שהכל בסדר, שבמשך 2018-2019, כל ההפגנות על הגדר, כל האפיפוני תבערה, כל העברות צמיגים, הדרישות של חמאס, טפטופי הירי, שומר החומות, ששומר החומות היה יותר קשור בכלל לערבי ישראל ולערבי יהודה ושומרון מאשר רצועת עזה, אבל זה היה כחלק מחיבור הגזרות של חמאס. לאט לאט, ישראל פשוט אמרה עצמה, זה לא אומר כלום. 4 ימים, ב3 באוקטובר, 4 ימים לפני הטבח, היה תרגיל גדול של כל הפלגים. אבל ישראל התייחסה לזה כאילו זה רק תצוגת כוח. כאילו זה פשוט עוד משהו שחוזר על עצמו, זה עניין פנימי, דעת קהל שלהם, אבל לא תהיה התקפה. וגם סוג של אי תקווה להתקפה. וגם אם נניח, אתה יודע, עכשיו אני חושב על זה, גם אם נניח, אתה יודע, מה זה היה? זה היה יום שלישי, 3 באוקטובר? כן, זה היום שלישי. גם אם נניח עכשיו באותו ערב נתניהו היה יוצא באיזו הצהרה, עכשיו בגלל, וזאת לא אשמתו, לא של נתניהו, כאילו אני לא מאשים לא אותו, לא את זה ולא את זה. גם אם נתניהו היה יוצא באותו יום הצהרה, עוד כמה ימים התקפה, בגלל שישראל הייתה כל כך ממשבר פוליטי וכל כך משבר חברתי, זה היה נראה לכל מי שנגדו או בעדו, זה סתם.
אבל לא ברמה כזאת גדולה, אלא פשוט להעביר כמה גדודים. כאילו הם גזרו שם גדר, כאילו זה פה...
אבל גם חמאס הכין את עצמו לזה. הוא ב3-5 ביולי היה את מבצע בית וגן, בג'נין ובשומרון, כי חמאס הבעיר לאט לאט את יהודה ושומרון, כדי לגרום לישראל לעבור לשם, להיות עסוקה שם, וגם כמה ימים, אני זוכר את התאריך לפני כן, כשהגיע לסכם עם ישראל שפועלים ערבים ייכנסו מרצועת עזה, שהנה, אנחנו לא רוצים בהתקפה, אנחנו רק, שהם כנראה עושים את זה מדעת מבפנים, כי המדיניות ההכלה כבר הייתה כל כך מבוססת, שישראל לא ציפתה לזה באמת.
הבנתי מה אתה אומר. אני כאילו, אולי, אתה יודע, בבורותי באמת, אני ממש לא, אני צהל, החוזק שלו קצת נשבר לי בשביל הזה. זה כאילו, נראה בדיחה מה שקרה שם, וכאילו, סבבה שעכשיו כאילו, הם עושים אחלה פעולות שמראות מחדש שיש שם חוזק, וחומדים נצח וכאלה דברים. מה שהיה שם זה כאילו, בעיניי, אם לא יהיו אשמים ופיתורים והכל מתחלף ודברים כאלה, אנחנו בבעיה. ובעיני העולם גם זה נראה ככה.
לא, זה אין ספק, כאילו, צריכים לקחת אחריות, לא משנה מי ומה, כל מי שהיה בהנהגה חייב לקחת אחריות. זה טבעי. אני מקווה שביום שאחרי המלחמה, אני חייב להגיד גם משהו שאמרת, דווקא, אני רואה את צהל כהרבה יותר חזק בעקבות המלחמה הזאת.
זהו, כן, אני רואה.
כאילו, אני רואה את צהל כצבא עוצמתי, תראה איזו מערכה אורבנית, מורכבת. עכשיו, נכון, לאתמול בבוקר יש 249 חללים. חללים מתחילת התמרון וכמעט 1,500 פצועים, ששליש מהפצועים מצב קשה. יש מחיר אנושי כבד בעקבות המלחמה. יחד עם זאת, אם אני מסתכל זה מתוך סטטיסטיקה קרה של נטו מלחמה, ישראל בהצלחה מסחרת. ישראל הצליחה לחסל לפחות 13,000 מחבלי חמאס בפעולות אוויריות וקרקעיות, כנראה הרבה יותר באוויריות, כי גם בתמרון הקרקעי, שהרבה פעמים שאומרים חטיבת הנחל או חטיבת גבעת, היא חיסלה מחבלים, חלק מהחיסול זה בהכוונת התקפה אווירית. אבל לא משנה, אבל עדיין, בכזו מורכבית אורבנית, אני לא חושב שסינואר באמת ציפה לזה, אני לא חושב שאיראן ציפתה לזה, אני חושב שהמטרה של סינואר, שהוא האמין כי גם אם הוא הכי פונדמנטליסט בעולם, לא עצמו, זה לא מצב טוב שלפחות מחצית מהכוח שלו חוסל, ועוד חלק נכבד מהכוח שלו נפצע, והרצועה הרוסה, ושיש המנהרות, עכשיו מנהרות, אחת לפני שבוע, אחת המנהרות שהתגלתה בדצמבר, רק לפני שבוע פוצצו אותה של 4 ומשהו קילומטר, כזו שמכוניות יכולות לעבור בה. אני לא חושב שהוא רצה שכל מה שהוא בנה לאורך כל כך הרבה שנים יארס ככה בזמן הזה.
אני מבין.
ולפי דעתי, הוא ציפה שישראל, במיוחד לאור החטופים, כנראה תהיה החלה, פשוט ברמה גדולה יותר מעבר, אבל עדיין החלה.
אבל בעיני העולם, מה שממש כאילו מדברים עליו הרבה, ועד עכשיו, שזה אולי דומה ליום כיפור, שאולי גם ביום כיפור נראינו בסופו של דבר חזקים, אבל השיחה היא, פחות בעולם המערבי ובארצות הברית, על איך זה קרה לצהל כזה חזק. כנראה הוא לא חזק, מה שחשבנו. כנראה המודיעין בעזה, איך אף אחד לא ידע על הדבר הזה?
זה...
טנדרים ניצחו מוצבים.
זה לא שהם ניצחו מוצבים, זה... זה כמו, אז אני אגיד, אדם יותר חזק מטנק, אבל הטנק לא היה מונע, אז הוא טיפס פנימה, זה לא הופך את הטנק לפחות חלש. זה פשוט כי אם אין הכנה לזה, ואף אחד לא... כי אם נניח שעה לפני זה, כולם מקבלים הזקות מופעלות, וכולם לעלות על וסטים וקרמי, ולהיות מוכנים עם כדור בקנה, זה לא היה קורה בכיף כזה. אז כן, צהל ישראל נפגעה באותו היום, מאוד בהרתעה שלה, אבל עכשיו, 5 חודשים אחרי זה, היא בנקודה הרבה יותר טובה. מבחינה צבאית, קרה, תאורה, ישראל בנקודה טובה יותר. המערכה לא נגמרה, נשאר את רפיח, ויש את החלק הדיפלומטי של להימנע מהכפייה של ממשל ביידן על ישראל, לקבל הכרה מדינה פלסטינאית. זה משהו שאני אגיד ש... כי בתחילת השיחה אמרנו משהו על ישראל, אמרתי ישראל, היא לא עם לבדד ישכון, זה מסוג הדברים שהיא כן צריכה להיות עם לבדד ישכון. מדינה פלסטינאית בשום פנים ואופן, לעולם לא לקבל את זה, כי זה יהיה שלב לפני הרס של ישראל. אם לצורך, כי למשל נתניהו, זה כבר כמו סמל כזה, נאום בר אילן, ב-2009, שהוא דיבר על, ובמפלגות מצביעי ימין, ראו זה כבגידה.
כן.
שהוא דיבר על כך של, שתהיה איזו ישות פלסטינאית באותו נאום בר אילן, אבל בפועל, האוכלוסייה היהודית יותר מוכפלה אז ביהודה ושומרון. ההתיישבות מאוד הורחבה, ולא קרה, וזה לא קרה. זה היה מס שפתיים דיפלומטי כדי לגרור זמן. אז גם אם ישראל מקבלת משהו כזה, אז על אותו עיקרון, כדי לגרור זמן ולא לקבל את זה. כי גם נתניהו חוזר בהצהרות שלו שכל הידברות בינינו לבין הערבים הפלסטינאים תהיה אחרי המלחמה וישירה, ולא בצורה, לא בכפייתיות ולא עם תיווך חיצוני. אז זה עוד אתגר שצריך לעבור אותו, אבל ברגע שעוברים אותו, קשה להגיד את זה לאור המוות. כאילו זה קשה להגיד דבר כזה, אבל מתוך מקום קר, מבחינה גיאופוליטית, בהנחה ורפיח נפלה, ועברנו לכיבוש צבאי, ותקפנו בלבנון, והגענו להסדר מדיני טוב יותר מבחוץ, ואין שום מדינה פלסטינאית, ישראל תהיה במצב טוב יותר מבחינה גיאופוליטית. ישראל תהיה חזקה יותר.
בעקבות המלחמה.
בעקבות המלחמה, כן.
וואו. אמירות.
ושוב, זה קשה להגיד את זה, כי זה עלול גם לגרום לכעס, כי אדם שאיבד מישהו קרוב, או שחלילה וחס אחותו או בדודה שלו נאנסה על ידי הערבים, על ידי חמאסניקים, אז קשה לו, אני מבין. פשוט מתוך מקום אנליסטי קר, ישראל תהיה במקום טוב יותר.
אני מבין גם, ויכול להיות שזו התמונה. באמת משהו שרק אמרת, ואני כאילו רק רוצה לוודא ולהבין מה אתה חושב יותר לעומק טיפה, זה על ההנהגה שצריכה רק לקבל אשמה ולשאת באחריות, וסטייל אפילו יום כיפור, אתה יודע, בסוף המלחמה.
כן, כולם.
אתה חושב שזה יקרה? אני חושב שזה לא יקרה.
לא, אני לא חושב שזה יקרה.
אשכרה.
אני מחזיק אצבעות שזה יקרה. פוליטיקה היא עניין של אגו, עניין של כוח. אני לא באמת, לא יודע, אולי אני טועה. אני לא באמת רואה את נתניהו מתפטר אחרי זה, ואני מקווה שאתה יודע, כאילו, חלק מהם כן, אבל זה איפשהו... מכל מה אמרתי משהו ולא השלמתי בקשר לזה, שאני מקווה שביום שאחרי, מה שהיה ב-2023 לעולם לא יחזור לעצמו. לא סביב הסוגיה המשפטית, לא סביב הרפורמה המשפטית, שלא תהיה שום קרע כזה בעם, לא סביב הסוגיה המשפטית, לא סביב גיוס חרדים, לא סביב איזו סוגיה מגדרית, לא סביב סוגיה כלכלית או רפורמה פוליטית, שכן תהיינה הפגנות אולי, בשביל שמי שצריך יתפטר, אבל שזה יהיה עם קונסנזוס מלא בעם, לא ימין נגד שמאל, מה שהיה לפני כן, שתאר לעצמך, לא היה את השבעה באוקטובר, איפה היינו היום מבחינת העניין של הרפורמה המשפטית, אולי היינו במצב של, וזה קרה, אלימות של ממש, זה קרה, וזה עלול להתרחב. אז אני מקווה שאנחנו נלמד את הלקח, ובינינו ובין עצמנו, בתוך עם ישראל, נפתח דף חדש, ונשאיר את זה מאחורינו, דף חדש גם מבחינה חברתית, גם מבחינה פוליטית, מי שאחראי לזה שיקח אחריות, אני מנסה להיות אופטימי שזה מה שיקרה, אני יודע שכנראה חלק לפחות, בלי לנקוב בשם של מי ומה, וזה כבר קרה, במהלך המלחמה, יגיד, זה לא אני, זה הם. זה הוא, אני לא רוצה להגיד סתם, כדי לא ליצור אנטגוניזם לאף אדם, אבל זה הוא ולא אני ואני התרעתי, והוא ולא אני ואני התרעתי, כי אנחנו כן ניכנס לזה.
כן.
אבל שתהיה מספיק אחריות ציבורית ותקשורתית, להיות מאוחדים סביב זה.
זה מה שהיה ביום כיפור. היה לחץ עממי.
אז שיהיה את הלחץ העממי הזה, שכל מי שהיה בעמדת ההנהגה, ייקח אחריות, ולשם זה תהיינה ועדות חקירות, ואני מקווה שהוועדות חקירות האלה תהיינה אובייקטיביות, ושאחרי המלחמה, עם המצב החדש הזה, עם המצב הגיאופוליטי החדש הזה, עם הכיבוש של רצועת עזה, ועם בתקווה הסדר מדיני והרתעת ופגיעה בחיזבאללה, שגם נהיה ביציבות פוליטית ובקונסנזוס מלא. כי בעקבות המלחמה, גם שאלת, אמרת משהו על הסרטון, ה-80,000 מנויים, השאלה הראשונה שבחרתי שם הייתה, האם אחדות העם היא נכס אסטרטגי? כי היה אפשר לראות שכן, יש קונסנזוס מלא. הרבה פעמים בוול סטריט ג'ורנל ובתקשורת זרה, של מדינות שרוצות לכפות על ישראל את התהליך המדיני לקבלת מדינה ערבית פלסטינאית, שמנסים להציג את זה שהמשך המלחמה זה בכלל עניין של נתניהו, והוא והממשלה הקיצונית שלו, זה לא קשור לנתניהו, זה קונסנזוס מבית לבית, מפלגות הימין בצורה מוצרת למפלגות השמאל הציוניות. זה כול, רוב רובו של עם ישראל בעד זה, בעד ההכרעה הזאת. אז שהקונסנזוס הזה, קל מאוד להיות בקונסנזוס כשיש איום מוות מבחוץ. ושהקונסנזוס הזה יישאר לתמיד, וזה דבר שאני מאוד מקווה שיקרה.
אז טוב, אנחנו פה נסיים. היה מרתק, וואו, אני ממש, כאילו, נראה לי גם מי שביקש אותך ידע מה הוא מבקש, וקיבל גם את מה שהוא ביקש, נראה לי. אז ממש תודה שהתארחת.
שמחה רבה.
תודה לכל מי שהזין וצפה. תקווה אולי נעשה את זה שוב, ונתראה פעמים בעוד.
תודה לך.
נהדר, רואה.